שמי יוסף סאקס ואני מנהל של עמותת עתיד. אנחנו בעמותת עתיד עכשיו מקבלים מועמדות לתוכנית העמיתים שלנו. יש מידע על העלונים ונשמח לספק מידע על התוכניות שלנו למעוניינים. בשם הרב חיים ברובנדר, נשיא העמותה, אנחנו שמחים וגאים להיות ולתת חסות לערב חשוב הזה, וגם גאים בעובדה שהשנה עמותת עתיד היא שותפה לישיבת בני חיל, ישיבתו של דוקטור שמחה צ'זנר, בניהול פרויקט בית מדרש ניסוי. אני בעצמי זוכה ללמד שמה ולעבוד עם דוקטור צ'זנר וללמוד ממנו. שמחה צ'זנר נחשב לאחד המומחים, אם לא המומחה, בארץ בנושאים החשובים שבאנו לדון בהם הערב. הוא פסיכולוג קליני ואיש חינוך, ולפני שנה וחצי פרש במקצת מקליניקה שלו כדי לחזור ולנהל במו ידיו את הישיבה שהוא הקים בעצמו לפני כ10 שנים בישיבת בני חייל, ולשרת כראש ישיבה שמה. הספר החדש שלו שאנחנו משיקים הערב, הילד בתוך השיריון, אפשר לקנות במחירים טובים את הספר וגם ספר אחר של דוקטור צ'זנר בדלפק בשולחן מחוץ לחדר כאן בצד ימין שלכם. הספר הוא תרומה חשובה לכולנו העוסקים בשדה החינוך היומיומי. מישהו פעם שאל את בני לפני כמה שנים, כשהוא היה בכיתה א', אני חושב, במה עוסק אבא שלך? אבל הוא שאל אותו באנגלית, What does your father do? בני ענה לו שאני מורה או מלמד, אבל בתרגום לאנגלית כדי להשיב לשואל הוא אמר He learns people. טעות סבירה מאוד לילד דובר אנגלית חושב עברית, או דובר עברית וחושב אנגלית, או לאיזשהו בלבול שבתוך מוחו של כל הילדים של עולים ארצות אחרות. בעברית המילים ללמוד וללמד הן מאותו שורש, פעולות שהן שני צדדים של אותו מטבע, עד כדי כך שכפי שידוע הרמב״ם מנה אותם כמצווה אחת, ללמוד וללמד, שני צדדים של אותו מטבע. אבל כשבני אומר he learns people, זאת אומרת הוא לומד אנשים במקום להגיד הוא מלמד אנשים, he learns people, הוא צדק. כולנו אנשי חינוך טובים יודעים שכדי ללמד מישהו אנחנו קודם כל צריכים ללמוד אותם, להבין אותם, לראות את החוויה הלימודית מתוך מבט שלו או שלה. זוהי משימה לא קלה, הדורשת הרבה אנרגיה, רגישות, אמפתיה, וזאת מעבר להשקעה בהכנת החומר, הכנת הגמרא, הכנת החומש, הכנת השיעורים. ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בתלמיד או תלמידה עם צרכים מיוחדים, עם חוויה לימודית שהיא כל כך אחרת מהחוויה שאולי אנחנו חווינו כשאנחנו היינו תלמידים. אנחנו שמחים שדוקטור צ'זנר והצוות שלו הסכימו ללמד אותנו הערב קצת איך ללמוד את התלמידים שלנו קצת יותר טוב. דוקטור צ'זנר ישוחח איתנו עכשיו, ואחר כך נתפצל לשלוש סדנאות בו זמניות מפורטות בדף הזה, במקומות שונים כאן בבניין, לפי תחומי עניין, הגיל היסודי, הגיל התיכון ומשהו יותר כללי על נושאים בהוראת לימודי קודש לילדים עם הצרכים המיוחדים. אחר כך נחזור אחרי הסדנות שיהיו משהו כמו 45 דקות, נחזור לכאן לסיכום ולשאלות ותשובות עם דוקטור צ'זנר, ואחר כך נתפלל ערבית למטה בבית הכנסת. תודה לכולכם שבאתם וערב טוב.
אז קודם כל אני רוצה להודות לעתיד, רב רובנדר ולרב סאקס. אתם באמת, כתובתם תלכו חלוצים לפני אחיכם, בני ישראל, כל בני חייל. ואני יכול להגיד לגבי עתיד, אתם באמת חלוצים. היה לי את הזכות לעבוד איתכם כבר כמה שנים, ואני מאוד מאוד שמח. אני חושב אתם ברכה גדולה לחינוך פה בארץ, ומקווה שנמשיך הרבה שנים קדימה. אז טוב, נתחיל עם קצת בדיחותה. יש בדיחה שמסתובב בין הפסיכולוגים. הבדיחה הולכת כזאת: כמה פסיכולוגים זה לוקח כדי להחליף נורה? כן, כמה פסיכולוגים אנחנו צריכים כדי להחליף נורה? כמובן התשובה היא אחד, רק פסיכולוג אחד, אבל הנורה הזאת באמת צריכה לרצות שנחליף אותה, כן? זה העולם של פסיכולוגיה, ואני חושב במידה רבה כאשר אנחנו מתחילים את הערב הזה, הנושא הזה, התייחסות בעולם הדתי, בעולם התורני, לילדי עברות קשב ריכוז היפראקטיביות, אני חושב שזאת היא הנקודה הכי חשובה שיש לי להגיד לכם הערב. כמה מורים אנחנו צריכים כדי להשפיע לטוב על ילד עם הפרעת קשב ריכוז היפראקטיביות? התשובה היא אחת. רק מורה אחת יכולה להשפיע. אבל המורה הזאת באמת צריכה לרצות לעזור לאותו ילד. וזה מאוד לא מובן מאליו מה שאני אומר עכשיו, כי יש כל מיני מוטיבציות שונות לאנשי חינוך למה הם רוצים לעשות משהו עם ילדי ADHD. כי הוא מפריע לכיתה ואני רוצה שקט בכיתה, כי הוא גורם לי הרבה עוגמת נפש, כל מיני סיבות, מוטיבציות, למה אנחנו רוצים שהוא ישתפר. אבל מה שאנחנו נראה, ובגישה שאני אציע לכם הערב, גישה שאנחנו קוראים לגישה הזאת גישת נקודה, שזאת גישה שפיתחנו אותה משך 8 שנים האחרונות בתוכנית משולבת עם משרד החינוך ומשרד הבריאות פה בארץ. הגישה הזאת היא מבוססת על הכרת הילד, על רצון של המורה להכיר את הסיפור האישי של הילד הזה ולעשות משהו אחר כדי לספק את הצרכים האישיים של אותו ילד. כאשר מורה או הורה או כל בן אדם עם הילדים האלה, הם ידרשו מאיתנו הרבה יותר מאמץ, הם ידרשו מאיתנו הרבה יותר תשומת לב, ואין שום דרך בעולם שאנחנו יכולים להשפיע עליהם בלי מאמץ יתר. מה שאני אנסה להראות לכם הערב זה איך לייעל את התהליך, איך להבין את הילד, איך להכיל את הילד בדרך הכי יעילה שאפשרית, ואיך ניתן להתמודד איתו הן בבית הספר, הן בבית, בדרך שישפיע עליו לטוב. אבל אני אומר מראש שזה דורש רצון להכיר את הילד ולעזור לילד. וכולנו אומרים שאנחנו רוצים לעזור לילדים האלה, אבל אני חושב שהחשבון נפש הראשוני צריך להיות מסביב לנקודה הזאת. מה המוטיבציה האמיתית, אם אנחנו באמת רוצים לעזור לילד הזה? ואני אתחיל איתכם על מסע מהירה, מהר יחסית, על הגישה הזאת של הילד בתוך השריון. אני עובד פה עם תוכנית PowerPoint. בדרך כלל אני לא עובד עם זה, אבל אחד מהתלמידים בבני חייל, הוא ראה את הפרסומת להרצאה הזאת, והוא שאל אותי אם אני רוצה שהוא יכין לי את הפאורפוינט, את המצגת. אז כל המצגת שאתם רואים פה עכשיו זה בזכות תלמיד, קוראים לו חזי מרקוס, שהוא יש לו את כל הזכויות על זה. כל הטעויות הן שלי, וטעויות טכניות בטח הן שלי. בואו נתחיל, נראה איך שזה עובד. אז אנחנו מתחילים עם התפתחות של שריון של הילד עם ADHD. כי כאשר אנחנו מדברים על ADHD, אנחנו לא מדברים על תופעה שהיא חד-ממדי, אלא אנחנו נראה פה תהליך של 6 צעדים שלדעתי צריכים להבין אותם אם אנחנו רוצים לעזור לילד הזה עם הפרעות קשב וריכוז. אנחנו מתחילים עם המזג הנורולוגי. אני חושב שפסוק שמוכר לכולנו, בראשית ברא אלוקים את הנורולוגיה. לפני שההורים מתחילים לקלקל את הילד, לפני שהגננת מתחילה לקלקל אותו, אנחנו יכולים להאשים את הסבא והסבתא וכל הדורות הקודמים עד הר סיני בגנים של הילד. אנחנו עם כל ילד נולד עם מזג, כל בן אדם יש לו מזג נורולוגי. אנחנו נדבר על זה בהמשך בדיוק מה מאפיין מזג של ילד עם ADHD, אבל הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד משמעותית להכיר אותה בתחילת דרכנו, שהילד מגיע לעולם מיוחד. הוא מגיע עם מזג נורולוגי, אופי נורולוגי משלו, וככל שנבין את זה ונקבל את זה ונוכל לבסס את עצמנו מסביב לעובדה הזאת, יש לנו סיכוי יחסית טוב לעשות איזה מין שינוי משמעותי. אחרי שהמזג הנורולוגי, יש תפיסה חברתית. על זה גם כן נדבר. איך החברה שלנו תופסת את הילד, את המזג הנורולוגי הזה. אנחנו נראה בעוד כמה דקות שאנחנו לא מקבלים כל מזג כשווה בין שווים. אנחנו רואים שיש הבדל בין הנכונות של החברה לקבל ילד או בן אדם עם אופי מסוים. יש אנשים שיש להם מזג שקל לחברה, יש התכווננות, attunement, בין החברה לילד, ויש כמה מזגים שיש חוסר תאום והחברה שלנו לא בדיוק מקבלת אותו. ועל סמך זה אנחנו מגיעים לשלב השלישי, שזה סיפוק צרכים במפגש עם הסביבה. היכולת של הסביבה, הן הבית, הן בית הספר, לספק את הצרכים הבסיסיים של הילד, תלוי מאוד במפגש הזה בין המזג הנורולוגי לפרדיגמה החברתית, איך אנחנו מתייחסים. נבין את זה קצת יותר לעומק בהמשך. כאשר יש חוסר התכווננות בין המזג הנורולוגי והפרדיגמה החברתית, וכאשר הסביבה אינה מספקת לילד את צרכיו הבסיסיים, אנחנו רואים את התחלת של בניית השריון, המנגנוני הגנה או החוויות שהילד משתמש בהם כדי להגן על עצמו מהסביבה שהיא עוינת. השלב הראשון זה עצב, הילד הוא עצוב מאוד כי ההורים שלו לא בדיוק מקבלים אותו, והגננת שלו אומרת לו נו 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 כל הזמן. אז הילד מתחיל לקבל הרבה אינטראקציות, לחוות הרבה אינטראקציות שליליות בינו לבין הסביבה. הוא מקבל תדמית שלילית, הוא עצוב והוא מדוכא, ובמיוחד אם הוא ילד, גבר, הוא לא רוצה להיות מדוכא, כי זה לא גברי להיות, לבחות כל היום. אז הוא פותח הצד השני של השריון, שזה כעס ואלימות, והרבה מהבעיות התנהגות שיש לנו בבתי ספר שלנו, זה שריון שהילד מנסה להפוך את המצב שהוא סביל וקורבן עצוב, למצב שהוא פעיל וקורבן. כועס ועובד על הסביבה. ואז רוב הילדים לא נשארים שם כל הזמן, ברוך השם, אלא גם כן מכסים את זה. והחלק האחרון, החלק הכי חיצוני, זה אדישות, אפתיה, חוסר אכפתיות. מה אתם רוצים ממני? עזבו אותי, אני לא מעוניין, אני לא מעוניין בבגרות, אני לא מעוניין בבית ספר, אני לא מעוניין בבית הכנסת. כאשר כל הגישה שלנו אומרת שזה נגד הטבע, העניינים האלה שילד שהוא אדיש, אדם שהוא עצלן. כאשר אנחנו מסתכלים על ילדים קטנים, אנחנו יודעים שהעונש הכי חמור שאנחנו יכולים לתת לילד קטן זה ללכת לישון או ללכת לחדר שלו. ילדים קטנים הם לא עצלנים, הטבע של האדם זה לראות, לחקור, לשחק כל היום. כאשר אנחנו רואים את ילדים כבר בגיל התבגרות ולפני כן שלא רוצים, עזוב אותי, כל האדישות, העצלנות כביכול, זה לא משהו ראשוני באופי של האדם, אלא זה דבר שאדם לומד אותו כדי להתמודד עם סביבה שאינה מספקת לו את צרכיו ולהגן על כל מיני דברים מבחוץ שיכולים להזיק לו. אנחנו נעבור להבין קצת את המזג הנורולוגי שמאפיין ADHD. עוד פעם, אני הערב עובר על זה מהר מאוד, רק לתת טעם לדברים שתבינו את הגישה. קודם כל, יש שלושה אפיונים של בעיות קשב וריכוז, שבמיוחד השלוש אפיונים האלה, זה דבר מולד שמאוד מאפיין את ילדים עם בעיות קשב וריכוז, האסטרונאוטים, ילדים וילדות שהם מרחפים כל הזמן, לא כל כך בעניינים, כן, מורה הרבה פעמים רוצה לחנוק אותם, לעורר אותם, וקשה. הדבר הראשון זה רמת עוררות כללית. ידוע לנו שיש הבדלים גדולים בין אנשים, בהן בשעות היום שאין מעוררים. אנחנו יודעים, למשל, אשתי יכולה להגיד על זה, זמן טוב לדבר איתי זה 5:00 לפנות בוקר, 5:00 בבוקר, כן, זה אז שעה שאני מרגיש הכי טוב. הספר הזה, הילד בתוך השריון, כתבתי את כל הספר לפני 7:00 בבוקר. אני טוב מאוד בשעות האלה, כן? אחרי 9:00, קשה לי לתפקד. בשעה הזאת אני כבר בדרך של ירידה, כן, ואז אני עושה מאמץ פה. אבל יש הבדלים נורולוגיים בין אנשים. אני זוכר בשנים שלמדתי בישיבות, אלה שהכירו אותי בשעות הבוקר חשבו, הסתכלו על צ'סנר ואמרו, צדיק גדול צ'סנר, למה? קם מוקדם, מתפלל בהנצח חמה, באמת הבחור הזה צדיק. אלה שהכירו אותי אחר הצהריים, בערב, בסדר לילה, כשראו אותי או ישן מול הגמרא, או לפעמים שאני לא מפיע, אמרו, הבחור הזה לא רציני, מה איתו? לא מגיע. זה היה אותו הבחור, דרך אגב. ולא היה בעיה, לא היה איזה מין אתגרי אמונה, שאלות שחוויתי במשך היום, שקמתי בבוקר, הייתי מאמין גדול, ובערב הייתי פחות באמונה שלי, אלא באמת אופי מסוים, פשוט שעון ביולוגי מאוד מאפיין. הדבר הראשון, להכיר שזה דבר שאנחנו חייבים להיות רגישים לזה, שמאפיין הרבה הרבה מאיתנו. הדבר השני זה אוריינטציה של קשב. אוריינטציה של קשב במערכת הריכוז שלנו במוח, יש מה שקוראים עונה פריטלית. העונה הזאת היא אחראית על היכולת של כל אחד מאיתנו להתחבר למשהו ו לעבור, להתנתק, לנתק, ואז לעבור למשהו אחר. זה שלושה צעדים שמי שאין לו בעיה באוריינטציה של קשב, הוא לא שם לב שיש אנשים שיש להם בעיה. אם הכל עובד בדרך תקינה, אז אתה יכול להיות ממוקד על מה שאני אומר פה עכשיו, ואתה לא שומע את הרעש מהברקו הזה שמאוד מפריע לי עכשיו, ולא שומעים את אני יודע, קולות מבחוץ, או לא שמים לב לבגדים, איך הם מרגישים עליך עכשיו. כל הדברים האלה, אוריינטציה של קשב, זה נותן לנו יכולת להיות ממוקד מצד אחד, ולעבור למשהו אחר בדרך חלקה. אני ראיתי אחרי זמן קצר, לאחר שהתחתנו, אני ואשתי גילינו פער מאוד רציני בינינו, וזה היה קשור לשמחות. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד דבר שתחשבו שאני אנטי חברתי או משהו כזה, זה לא ככה, אבל בשבילי זה עינוי גדול ללכת לשמחות, כן? בר מצווה, חתונה, בשבילי קשה מאוד, דורש הרבה הרבה ממני להיות בדברים האלה. עכשיו אשתי היא מאוד נהנית ללכת למקומות כאלה, כן, ולפני שהתחתנתי אז אני התחמקתי לרוב, הגעתי לחתונה שלי, אבל חוץ מזה מצאתי כל מיני סיבות לא להגיע למקומות. אחר שהתחתנתי ואשתי היקרה רחל דרשה ממני שאני אבוא איתה לכל מיני אירועים משפחתיים כאלה, ברוך השם שמחות זה דבר טוב, אני לכל הפחות עשיתי שם קצת מחקר והסתכלויות ושמתי לב שאכן אנשים באמת נהנים, ואני נכנס לאולם שמחות ואני שומע רעש ואני רואה כל מיני גירויים למיניהם, ואני לא מבין איך ניתן לדבר אחד לשני פה, איך ניתן להקשיב, איך ניתן לנהל פה שיחה נורמלית. אבל אני אכן מסתכל ואני רואה אנשים שאכן מצליחים לנהל שיחה, לשוחח, ואני רואה, כנראה הם נהנים, וכנראה יש איזה מין תקשורת אמיתית, כי אני רואה, מחייכים ביחד, וכל מיני דברים כאלה. אצלי הדבר הזה בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי. למה? זה אוריינטציה של קשב. היכולת להיות ממוקד, למרות שיש רעש מסביב, זה תפקיד נורולוגי שיש הבדלים מאוד מהותיים בזה. ילד שיש לו בעיה בהתחברות, למקד, הוא יהיה מוסך בקלות, ניתן להשיח אותו על ידי כל מיני דברים, inattention. וילד שיש לו, יש אנשים שקשה להם לנתק, זה מיקוד יתר, over focus, ואז מעבר מדבר אחד לדבר שני יכול להיות מאוד מאוד טראומטי בשבילו ומאוד מאוד קשה. ואנחנו רואים כל מיני בעיות במעברים, בשינויים, כאשר הולכים מפעולה אחת לפעולה שנייה, ועוד פעם במקום לקפוץ לרמה המוסרית ולהשים את הילד לבעיה מוסרית, אני טוען שאנחנו, ככל שאנחנו לומדים יותר, אנחנו מבינים שיש יותר עניין של המזג הזה של אוריינטציה של קשב. עכשיו יש עוד שלושה תפקידים שהם מאוד מאוד חשובים, ואלה הם התפקידים מזג נורולוגי שאנחנו קוראים להם, שהם מאוד מחוברים לתפקידי ניהול, כי קשה מאוד לנהל את החיים שלנו בלעדם, והם מאפיינים ילדים עם הפרעות בקשב ריכוז היפראקטיביות במיוחד. אחד זה צורך לגירוי וחדשנות. יש אנשים שיכולים בשעה 7:30 בערב לאחר יום עבודה לשבת באולם להקשיב להרצאה, למרות שמצגת זה יפה, אבל אין מי יודע מה בומבה גירויים פה, כן? ויש אנשים, יש אנשים שהם מצליחים לעשות את זה, ויש אחרים שבלי רמת גירוי מאוד גבוהה המוח שלהם אינו מצליח להתחבר. יותר מזה, זה עינוי בשבילם, זה מרגיש כעינוי בשבילם לשבת כאשר אין מספיק stimulation, גירוי זה stimulation, כן? שהרמת הגירוי בסביבה אינה מספיקה אינטנסיבית. האנשים האלה סובלים, באמת סובלים, וידוע לנו היום שבאמת יש בסיס נורולוגי טהור לתופעה הזאת. לא נכנס לזה לעומק עכשיו, אבל בתוך המוח מעבר לעונה הקדמית יש דבר שאנחנו קוראים לזה הנוקליוס אקמבנס. הנוקליוס אקמבנס זה גרעין בתוך המוח שזה מלא חומר שקוראים לו דופמין, ויש אנשים, כדי שאנחנו נהיה מרוכזים וכדי שנרגיש טוב בריכוז שלנו, אנחנו זקוקים המוח צריך דופמין, העונה הקדמית זקוקה לדופמין. עכשיו יש אנשים שהנוקליוס אקמבנס, הגרעין שלהם זה מאוד לארג', ואפילו במצב של גירוי מינימלי זה מפריש הרבה דופמין. אז אדם כזה יכול לשבת בהרצאה ולהרגיש, זה לא סוף העולם, זה לא עינוי, אני סובל את זה. יש אנשים שהנוקליוס אקמבנס שלהם זה פשוט קמצן, וזה לא מוכן לפרוש דופמין, עם הגירוי החיצוני זה לא מאוד חזק. ואנשים כאלה, מה שאנחנו יודעים היום איתם, הם מחפשים גירויים אינטנסיביים. ולמה הם מחפשים גירויים אינטנסיביים? שבלעדם הם מרגישים רע, רע מאוד. אז הם מחפשים המוזיקה הרועשת, הם מחפשים את המשחק המחשב, שבזה הם יקבלו את הגירוי המיידי, וכל מיני דברים כאלה. ואלה הם אנשים לשבת בשיעור במתמטיקה או שיעור בהיסטוריה מאוד קשה להם. עינוי. אני זוכר ילד אחד, הוא אמר לי, דוקטור צ'סנר, אני הייתי רוצה מאוד, אני יודע שאתה מנסה להבין את אותנו טוב, ואתה מבין ככה ככה, אם אתה רוצה להבין אותנו יותר, הייתי רוצה מאוד לעשות איתך השתלת מוח, שאתה תקבל את המוח שלי ואני אקבל את המוח שלך. אמרתי לו, אוקיי, יוני, מוכן לעשות את זה. אבל דוקטור צ'סנר, יוני אמר לי, אני רוצה שלאחר יום אחד לקבל את המוח שלי חזרה. הוא קצת ביש אותי, חשבתי, אתה לא רוצה את המוח שלי, אני דוקטור, אני כותב ספרים, אני עושה פסיכולוג, נו, זה לא, לא היית רוצה את המוח שלי, יוני? הוא אמר, לא, כי אני בטוח שהמוח שלך זה מאוד משעמם. כן? יוני היה מאוד היפראקטיבי ומאוד חכם, והוא צדק מאוד מה שהוא אמר. אני ראיתי שעקב בעיות באוריינטציה של קשב שלי, אתם מאוד מנומסים, או שאתם מנומסים, או שלא לקחתם את הריטלין לפני שהגעתם פה, כי שמתם לב, אני דילגתי על אחד, שמתם לב, אתם מנומסים. יש מישהו פה שנולד בארץ, דרך אגב? אחד או שניים מהמיות, אחד, רב מורדכי, כן. אבל אתה מפחד שאני אפטר אתכם, תגיד דבר כזה. אתה עובד בשבילי, אז כן, תודה. תשמעו, זיכרון פעיל, זה הדבר השלישי, בעיות קשר. וזה אולי דוגמה של איזה מליקוי בזיכרון פעיל שקרה לי עכשיו. מה זה זיכרון פעיל? זה היכולת לזכור דברים בלי תזכורת חיצונית. המוח שלי, אילו זה היה עובד בדרך תקינה, היה אמור לזכור שיש לי את הדבר הזה, זיכרון פעיל, שזה הנושא השלישי בבעיות קשב. כן, ולא הייתי צריך להסתכל שם כדי לזכור את זה, כי המוח באופן פנימי אמור להזכיר לי על דברים כמו, זה עונה קדמית, זה מה שעושה את זה, דברים כמו שיעורי בית, דברים כמו מפגשים, דברים כמו מה אשתי ביקשה ממני להביא, לקנות לפני שאני חוזר הביתה, כל מיני דברים כאלה שאנחנו זוכרים אותם, למרות שהרשימה זה לא עומד מול העיניים שלי. כל הדברים האלה קוראים לזה זיכרון פעיל, ואדם שהמוח שלו מתפקד כמו שזה אמור לתפקד, אין בעיות והוא זוכר ומתפקד טוב. אני זוכר בכיתה ג' אני למדתי בישיבת עץ חיים בבורו פארק, עליה שלום, בורו פארק עוד קיימת, אבל ישיבת עץ חיים לא קיימת, והייתי בכיתה ג' והיה לי מורה מאוד מאוד מסורה, מאוד שהשקיעה המון המון למען התלמידים, אני מודה לה, בגללה אני למדתי פסיכולוגיה, היא גרמה לי כל כך הרבה חרדות ופחד בכיתה ג' שאני החלטתי לעצמי שאני צריך, החלטתי, לא היה לי ברירה, הייתי צריך לטפל בעצמי, אבל המורה הזאת, היא הייתה מאוד מיוחדת בשיטות שלה, שיטות משמעת, כאשר מישהו עשה משהו לא בסדר, היא הייתה אוחזת אותנו פה. יש מישהו פה דרך אגב שלמד בעץ חיים בבורו פארק? אבא שלך? כן, טוב, אז הוא בטח אולי ידע על מה אני מדבר. כן, אז היא לוחצת אותנו ואומרת לנו, honey child, my sweet boy, והיה באמת הצגה שהייתי, היו לי בחילות לפני שהגעתי לבית ספר איתה, מאוד מאוד פחדתי ממנה. יום אחד אני שכחתי להביא את החומש שלי, שכחתי, קורה הרבה פעמים, יום אחד שכחתי, היא אומרת לי, נקרא לה גברת קון, גברת קון אומרת לי, שמחה צ'סנר, אתה לא הבאת את החומש, אם מחר אתה לא מביא את החומש שלך, אתה תצטרך להישאר איתי שעה לאחר הלימודים. עכשיו, אני מבטיח לכם, לא ביקשתי תשומת לב, לא רציתי את השעה הזאת, 3 שעות ביום איתה ללימודי קודש היו מספיק, אני מודה לכם מהערב, זו הייתה השנה היחידה בחיי שחשבתי ברצינות להתנצר, כי לדעתי אם זה עולם התורני, לא בשבילי. אבל אני למחרת, מה קרה? חזרתי הביתה, לא למחרת, באותו ערב חזרתי הביתה, וזיכרון פעיל שלי עבד באותו ערב. אני ראיתי כאילו סרט בתוך ראשי, זיכרון פעיל זה גם כן מאוד יצירתי. אני לא ראיתי את גברת כהן, אני ראיתי מפלצת גדולה שהיא אומרת תביא את החומש מחר, וזה זיכרון פעיל. אני לקחתי את החומש ואני שמתי את זה בתיק שלי. מקור מחזל לזה זה הסיפור על יעקב אבי, על יוסף, כאשר הוא היה בבית פוטיפר והיה רגע האמת עם אשת פוטיפר, והמדרש אומר שהוא ראה דיוקנו של אביו. מה זה שהוא ראה דיוקנו של אביו? זה זיכרון פעיל. אביו נכנס מספיק לתוך התודעה שלו שבום, ברגע האמת היה בר השפעה עליו. זה זיכרון פעיל. היה לי חבר באותו יום שהוא גם כן שכח את החומה שלו. מה קרה לו? הוא חזר הביתה, הוא קיבל אותה הרצאה, אותו איום, והוא חזר הביתה, חבר שלי דניאל, חזר הביתה, ובטח אכל משהו, שיחק קצת, ראה טלוויזיה, אז שתי דקות משהו שדומה לשיעורי בית, זרק את הספרים לתוך התיק שלו. בימים אלה לא היו לנו תיקים, היו לנו ילקוטים, כן, אז לתוך הילקוט שלו, ואז אני זוכר שהוא הגיע למחרת לבית ספר, הלך לישון, למחרת הוא מגיע לבית ספר. כאשר הוא מגיע לבית ספר, המורה אומרת, אוקיי, כל אחד להוציא את החומשים. מה אתם חושבים שדניאל עשה באותו רגע? מה אתם מדמיינים בראש שלכם? מה הוא עשה? הוא עשה ככה, אני זוכר את זה, הוא ישב לידי, הוא עשה ככה. ואתם יודעים למה הוא עשה ככה? כי הוא מעניש את העונה הקדמית, שזה מה ששכח, זיכרון פעיל. אתם אומרים, פום, למה שכחת להזכיר לי? זה זיכרון פעיל, ילד שהוא שכחן, בלגניסט, כל הזמן. או שאנחנו קופצים, אנחנו יודעים ילדים כאלה, כן? ואו שאנחנו קופצים למישור המוסרי ואומרים, אוה, נו, נו, נו. או שאנחנו מבינים שיש פה בעיה שאנחנו חייבים להתמודד איתה, והילד יצטרך להתמודד איתה לאורך כל חייו. וויסות וריצון של דחף. עכשיו אנחנו עוברים לצד השני עוד פעם. דיברנו על צורך לגירוי וחדשנות. ויסות וריצון של דחף ורגש. זה ברור, היכולת לווסת את הרגשות שלנו, התגובות שלנו, היכולת, מה שאנחנו קוראים לזה מוטיבציה. מוטיבציה זה ויסות של רגש וחשיבה ביחד. ספורטאי במשחק, הוא חושב, ואז הוא נכנס למשחק, כאשר רמת הרגש שלו נשארת ברמה גבוהה לאורך כל המשחק, זה ויסות וריסון, היכולת לווסת את הרגש. יש אנשים שהפעולה הזאת מאוד מאוד קשה להם. אנחנו, כל מה שאני אומר לכם עכשיו, יש לנו הרבה מחקרים נורולוגיים שמצפיעים על זה, וזה אוריינטציה של קשב עכשיו, מה שצריכים לעשות כדי להיות ממוקד עכשיו עם פחות קשה. אבל העניין הזה של היכולת לשמור, לווסת את הרגש, קשה. הרבה ילדים שאני מכיר מ-ADHD עוזבים את הבית בבוקר. אני מבטיח לך, אמא, שאני אהיה בסדר ואני אהיה ילד טוב היום, והם באמת מתכוונים להיות ילד טוב היום, ואז עובר כמה דקות ושוכחים את הכל. בום, מה, הם יותר רשעים? הם לא רוצים? הם רוצים. היכולת לווסת ולרסן, יש לנו מחקרים שמאוד מצביעים על הבדלים נורולוגיים בין אנשים, וזה בדוק שאנשים עם הפרעות קשב וריכוז, המוח שלהם מתפקדת בדרך אחרת. הדבר האחרון זה מטקוגניציה. מטקוגניציה בקיצור זה מדריך למשתמש איך יש לנו להתנהג בכל מיני מצבים שונים למיניהם, הצעדים ברצף, כן, חשיבה סדרתית. כאשר אני עושה מבחן, עליי לעשות א', ב', ג', ד'. כאשר אני ממלא דף עבודה, עליי לעשות 1, 2, 3, 4. כאשר אני נכנס לשיעור, עליי לשבת ולעשות אחד, שתיים, שלוש, ארבע. כל מצב בחיים, המוח באופן טבעי, יש מדריך שאומר לנו איך לעשות את זה. ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, המדריכים שלהם מבולבלים מאוד. דברים שאנחנו חושבים הם מובנים מאליו, אנחנו רואים שהם לא מובנים, הם לא ברורים להם. וזה בכל תחומי החיים. כאשר אני עליתי ארצה, היה לי בעיה קשה במטה-קוגניציה בנושא מסוים, וזה היה לגבי עלייה לאוטובוסים פה. אני גר במעלה אדומים, וכל יום שהייתי עולה לאוטובוס במעלה אדומים להגיע לעבודה בירושלים, זה לא היה משנה אם הייתי הראשון שהגעתי לתחנה או האחרון. הייתי האחרון לעלות לאוטובוס. ולא רק שהייתי האחרון לעלות לאוטובוס, רוב הימים לא היה לי מושב לשבת, אז אני מגיע לעבודה שלי במצב רוח רע, אני מקלל את כל הישראלים הפרימיטיביים, שזה ג'ונגל שם, הם דוחפים ולא שומרים על סדר, ואני לא מבין איך לעלות לאוטובוס פה. אני זוכר, זה לקח לי הרבה זמן עם עזרה מפסיכולוג שאני עובד איתו, שהוא לימד אותי שיש לי בעיה במטה-קוגניציה, והוא לימד אותי כמה טעויות שעשיתי. אני עבדתי עם מדריך שזה עובד טוב בקליבלנד, אוהיו. אני גם כן מסופק אם זה היה עובד בניו יורק, אבל הייתי 10 שנים בקליבלנד לפני שעליתי ארצה, ובמפה מדה-קוגניציה, מדריך איך עולים לאוטובוס בקליבלנד, אוהיו, מסתכלים איפה יש את השלט, ומתחילים את הטור מיד לשלט, והאדם הראשון הוא עומד ראשון, ועל אחרים הם אחריו. אז למדתי פה בארץ שהמדה-קוגניציה הזאת היא לגמרי לא רלוונטית. פה זה אחר, צריכים להתעלם שלט, כן? לראות איפה יש מרחב בין המכוניות שלא אמורות להיות שם, אבל הם נמצאים שם. איפה שיש קצת מרחב, כי זה, שם זה סביר שהנהג הוא יפתח את הדלת. זה הצד הראשון, ואתה צריך לעמוד מול המקום הזה. דבר השני, צריכים לנסות להיות הראשון בתור שם, כן? דבר שלישי, אם אתה לא הראשון בתור, צריכים, זה דורש שאלת רב כמובן, אבל צריכים להצמיד את הגוף שלך הכי קרוב שאתה יכול למי שעומד לפניך, כי אם יש כמה סנטימטרים בינך למי שלפניך, אז הם מנסים לקפוץ פנימה. דבר רביעי, כאשר אתה רואה את האוטובוס שזה מגיע מהקצה של הרחוב, צריכים לנקוט 3 צעדים לאמצע הרחוב. כן, זה מאוד מוזר, כי ברוב העולם המערבי, עולם תרבותי, אנחנו לא מלמדים את הילדים שלנו, כן, לקפוץ לאמצע הרחוב, אבל פה זה דבר מקובל ביותר כדי לתפוס את האוטובוס. דבר חמישי, טוב, יש כל מיני צעדים, אין לנו זמן להיכנס למי שמאוד מעוניין בזה, אני אלמד לכם אחר כך, אבל אני בסוף קניתי אוטו, אבל זה דוגמה לדברים בחיי יום-יום ש כל כך בקלות אנחנו אומרים לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא לא. כאשר מורה מתחיל לחשוב כדי לעזור לילד הזה, אני אקח דבר שנראה לי כל כך פשוט, אני אפרק את הדבר הזה לצעדים מאוד ברורים ונראה את השינוי שזה עושה לילד. זה המזג הנורולוגי. העיגול השני זה תפיסה חברתית. התפיסה החברתית שלנו בעולם המערבי בכלל זה קשה, בעולם היהודי זה יותר קשה. בקיצור נמרץ, יש לנו בעולם היהודי מה שאני קורא לזה תסביך עשיו. אתם מכירים את שני האחים האלה, תאומים, יעקב ועשיו, ששניהם נולדים מאותם ההורים, ואנחנו רואים שיש הבדל משמעותי במזג הנורולוגי בין עשיו ליעקב. היצא הראשון אדמוני כולו כדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. עשיו הוא אדמוני בלשון חז"ל, אדמוני כמו בימינו, ג'ינג'י, יותר תוקפני, יותר פלפל, יותר סנסואלי, כאן ועכשיו. לעומתו יש את האח השני, פרפקט כזה, איש תם, יושב אוהלים, סטודנט טוב, תלמיד חכם, אוהב ספרים כנראה, לא יצא הרבה. רואים את ההבדל בין עשיו ויעקב בסיפור המפורסם של מכירת הבכורה, שעשיו חוזר מעבודה ואומר, הליטני נא מן האדום האדום הזה, כן, הוא רוצה לאכול. יעקב אומר לו, מכרה נא את בכורתך לי. עשיו הוא כאן ועכשיו, יעקב חושב על תוצאות להבא, עשיו עונה לו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לי זה הבכורה? כן, אני הולך למות, מה אכפת לי מה יקרה בעוד 20 שנה, השווי של הדבר הזה. יעקב מבקש שהוא יישבע לו, והוא נשבע, ואז הוא מוכר את הבכורה, ואז אנחנו רואים דבר מרתק, אנחנו רואים אימפולסיביות מאוד גבוהה בלשון התנ"ך, הרצף הכי ארוך בכל התנ"ך של פעלים אחד לאחר השני, ויוכל ויש ויקם וילך ויבז עשיו את הבכורה, בום 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 בום, חמישה פעלים אחד לאחר השני. רואים את החוזק, את של אימפולסיביות כאן ועכשיו, ואת העניין של ויבז עשיו את הבכורה לאחר מעשה אימפולסיבי, הבוז, שזה תוצאה טבעית של חוסר יכולת לשלוט. זה עשיו, וכידוע לנו עשיו לא יצא כל כך טוב בעיני חז"ל במשך השנים. כן, הוא מסמל עשיו, הוא אדום, הוא רומא, יודעים לנו שהדמות הזאת לא כל כך דמות לא כל כך חיובית בעיני חז"ל, וזה היה מאוד מאוד מדכא. אילו היינו יכולים להגיד להורים או למורים שמלמדים ADHD ש יש לכם ארבע עשבים בכיתה שלך, או יש לכם עשב קטן בבית, אבל ברוך השם יש לנו עוד דמות אדמוני בתנ"ך, זה דוד המלך, כן, שהוא האדמוני השני, והוא במידה מסוימת, אני רואה את התיקון של עשב בזה, שבפעם הראשונה שאנחנו רואים דוד מופיע בתנ"ך, שמואל מגיע לבית לחם, לבית ישי, ישי מציג לפניו שבעה מבניו, אף אחד מהם לא מתאים, ישי אפילו לא חושב להציג את דוד. שמואל צריך לשאול אותו, התמו הנערים, אין עוד ילדים? ואז כתוב, ויביאהו והנה אדמוני עם יפה עיניים. והמדרש אומר על הפסוק, ויביאהו והנה אדמוני, שברגע ששמואל הנביא ראה את דוד המלך, היה לו התקף חרדה, והוא אמר, הוא רוצח, הוא עשיו. היה קשה לו לקבל, והפסוק ממשיך, משחהו כי זהו, זה אומר אותם התכונות של כאן ועכשיו, של העזה, של היכולת לקחת סיכונים, היכולת להיות, לחשוב בדרך יצירתית, בדרך לא מרובעת, כן, ולא להיכנס לריבוע בקלות. זה אותה תכונות של האדמוני, שהרבה תלוי איך החברה שלנו יתפוס אותם. לצערנו, החברה היהודית לא בדיוק בנה את עצמו כדי לטפל בדודים. אני חושב אנחנו מטפלים הרבה יותר טוב ביעקב, אשתם, אוהלים, ואת האופי הזה, שמה שסופר אמריקאי, טום הרטמן, הוא קורא לאנשים עם ADHD ציידים המנסים לשרוד בעולם של חקלאים. זה המושג הזה שאנחנו צריכים לנסות פשוט לדחות סיפוקים, לא לקבל כאן ועכשיו. כל הבתי ספר שלנו, הרבה מהעולם הדתי, המצוות, חיים של שמירת מצוות, זה בנוי על היכולת לדחות סיפוק, לדחות את הצד העיוני האינטלקטואלי, ומאוד מאוד קשה להרבה מהילדים עם ADHD להתחבר לזה. דברים כמו תפילה מאוד קשה להם, עשינו על זה מחקר, ראינו ההתחברות לתפילה לילדי ADHD זה הרבה פחות מילדים שאין להם. שולחן שבת, לימוד גמרא, מאוד מאוד קשה לילדים כאלה. ואם אנחנו לא מקדישים את הכוחות שלנו להכיל אותם, אז אנחנו מאבדים אחוז גדול מהם מהעולם הדתי במיוחד. כאשר אין התכווננות בין החברה לילד, אז יש חיסרון ביכולת של החברה לספק לסביבה, לספק לו צרכים. יש ארבע צרכים בסיסיים, אחד זה הנאה, פרויד דיבר על זה הרבה, השני זה מסוגלות, שליטה, מאסטרי, אדלר דיבר על זה הרבה, אחרי זה יש יש התחברות, שייכות, attachment, שהשם שמחובר לזה זה בולבי, פסיכיאטר אנגלי, ואחרי זה יש משמעות, זה כמובן הרבה הפילוסופים האקסיסנטואליים, ויקטור פרנקל דיבר על זה הרבה, צרכים בסיסיים. כאשר החברה, הסביבה מספקת את הצרכים של הילדים האלה, החברה, בין אם זה הורים, בין אם זה מורים, המורה מצליח להיכנס לעולם איכות הפנימי של הילד ולהפוך להיות בר השפעה. כאשר יש את הכניסה לעולם איכות הפנימי, יש למידה. למידה זה לא דבר שניתן להזריק את זה לתוך הוורידים של הילד. למידה זה תופעה, תוצאה, שהילד מפנים את המורה כאדם שמספק לו את צרכיו. כאשר הילד מפנים את המורה כאדם שמספק את הצרכים שלו, ואם כל אחד יחשוב לשנייה על מורים שהיו לו, שאכן השפיעו עליו, שעשו שינוי בחייו, אתם תראו שהמורה הזה, הוא הצליח לספק לך צורך בסיסי, צורך אנושי בסיסי. ולאחר שהוא סיפק לך את הצורך הזה, הוא היה יכול ללמד אותך מתמטיקה, היסטוריה, אומנות, זה לא משנה, כי היה משמעותי החוויה עם האדם, האינטראקציה עם האדם, זה מה שיוצרת את הרצון ללמוד או לא ללמוד. וזה מה שחסר לנו עם רוב הילדים עם ADHD. כמו שאמרתי, כאשר אין התכווננות בין הסביבה, וברוב המקרים אין התכווננות, אנחנו רואים פיתוח קודם כל של מחשבות מעוותות או לא מעוותות, אבל מחשבות מאוד מאוד שליליות. מחשבות כמו לאף אחד לא אכפת ממני, אני מושפל מכישלונות ורוצים להשפיל אותי, מה שאני רוצה לעשות הוא רע, אין לי סיכוי להצליח, אז למה לנסות? אין לי בכלל תפיסה יציבה לגבי עצמי. המחשבות האלה הן מחשבות שאנחנו שומעים אותן בנוסחאות שונות, ניסוחים שונים אצל הרבה ילדי ADHD. הן מקבילות לשלבי ההתפתחות של אריק אריקסון, שאימון לעומת חוסר אימון, אוטונומיה לעומת בושה, זהות לעומת בלבול זהות. זה הדבר הראשון. וכאשר ילד מפתח תפיסת עולם כזה פנימי, אז אנחנו רואים את התפתחות של הרגשות, של השריון, של הכעס, העצב והאדישות. וכמובן זה יוצר מעגל של דינמיקה רגשית בין אישית מאוד מאוד שלילית. אז אם אתם שמים לב פה מה שעשינו במהירות בדקות האלה, אנחנו עברנו על ארבע מישורים. מצד אחד יש את המישור החיצוני, נקרא לזה תורת הנגלה, וזה ההתנהגות. אנחנו רואים קודם כל שיש לילדים בעיות התנהגות, התנהגות לא הולמת או יעילה. זה מה שהמורה רואה, וברוב המקרים לזה המורה מגיב נטו. מה שאנחנו אומרים בגישת נקודה, נקודה באנגלית זה Neuro-Behavioral Cognitive Dynamics, בעברית זה המישור החיצוני. זה נותן הבאה לשלושה מישורים פנימיים, שהראשון זה ליקויים בתפקידי ניהול, שזה ראינו שישה הדברים שראינו בתחילת ההרצאה, כמו זיכרון פעיל ששכחתי על זה, אבל זה ליקויים בדברים האלה, ליקויים בתפקידי ניהול, קוגניציה מעוותת ודינמיקה רגשית הרסנית, ש כל מעגל שאנחנו יוצרים עם הילד. ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מנסים לעשות התערבות. ההתערבות צריך להיות, אנחנו קוראים לזה עיקרון המתקן המרכזי, כמדריך להתערבות בבית הספר ובבית. העיקרון הוא שברגע שאנחנו יכולים לראות את מה שאנחנו קוראים את הסיפור האישי של הילד, נתיב הנקודה, איך כתוצאה מתפקידי נורולוגיים לקויים הילד פיתח איזה מין אינטראקציות שליליות, מחשבות שליליות כלפי עצמו וכלפי הסביבה, וזה גרם למעגל הרסני הזה. ברגע שאנחנו מבינים את הסיפור האישי של הילד, אנחנו יכולים לנקוט, אנחנו מבינים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לספק לו בבית הספר או בבית, ובבית, את החוויה המתקנת. מה אומר? זה אומר שפה אני אספק לו חוויה הפוכה מזה. למשל, היום אני הייתי בבית ספר, והצוות דיברה על ילדה מסוימת, שהילדה הזאת יש לה את הכל, כל טוב בעולם. האמא אומרת שיש לה רק דברים טובים, הם עושים את הכל בשביל הילדה הזאת, כן? נותנים לה את הכל, אבל לא מבינים למה היא לא מצליחה לרסן את עצמה ולווסת את התגובות שלה, והיא מגיבה כל הזמן בדרך מאוד מאוד קיצונית ושלילית לכל מיני דברים שונים. הילדה הזאת התפתחה מנגנון הגנה כלפי החברות שלה בכיתה, לגבי המורות שלה. היא אומרת, היא מתפרצת, אומרת, אתם כולכם שונאים אותי, כן, ואני, כולכם שונאים אותי פה, ו פשוט מתפרצת. הילדה הזאת, אנחנו מגלים די מהר שהסיפור שלה זה היא ילדה בכיתה ו' עכשיו, שסובלת ברור כל הסימנים של הפרעות בקשב וריכוז. הם נתנו לה את הכל, ההורים, חוץ מהסבר ליכולת שלה או לחוסר יכולת שלה לווסת את התגובות. ובלי הסבר ש למה היא לא מצליחה? נכון, הם הורים טובים, הם לא הורים רעים, הורים מאוד מאוד טובים. אבל לילדה היא לא מבינה למה היא לא מצליחה לווסת, לרסן התנהגויות, למה היא מתפרצת, למה היא כל כך קיצונית בתגובות שלה. ובגלל שאין לה סיבה, אין לה הסבר, אז היא נותנת הסבר, והיא אומרת שאתם שונאים אותי, אבל באמת היא אומרת שאני שונאת את עצמי. אני שונאת את עצמי כי אינני מסוגלת, אני כל הזמן מתסכל את הוריי ואת מוריי, ואינני מסוגלת, ואין לי שום הסבר למה, חוץ מזה שאני רע, או אין לי סיבה. היא לא יודעת. הבלבול הזה, אנחנו כותבים סיפורים על כל ילד, והמורים הם הסופרים פה. המורה כותב סיפור על הילד, מבין מה הסיפור שיכול להסביר את ההתנהגות הזאת. מורה שמוכן להיכנס עמוק לעולם הפנימי של הילד הוא מורה שאכן עושה שינוי, וזאת היא הדרך לעבוד עם ADHD. זה דורש צורך להבין את הסיפור האישי, שהבסיס של הסיפור זה בסיס נורולוגי. אני אסיים את הקטע שלי עם סיפור שמאפיין בעיניי מורה שבאמת עשה מאמץ להבין, להיכנס לעולם הפנימי של הילד. ומעשה שהיה לפני הרבה שנים בישיבת בני חייל, בשנים הראשונות שלנו, היה ילד אחד מאוד בעייתי, ילד בכיתה י', מאוד קשה. אנחנו היינו בבית ספר השביעי שלו, כל מאוד מאוד היפראקטיבי מאוד שלו, בעיות ריסון מאוד מאוד גדולים, צורך לגירוי ברמה מאוד גבוהה. יום אחד אני מקבל טלפון מראש הישיבה דאז, שהוא מתקשר אליי והוא אומר לי, דוקטור צ'סנר, אתה חייב להגיע לישיבה עכשיו. למה? כי אני לא יכול לסבול את משה לי יותר. עכשיו הוא חצה את הגבול פעם האחרונה, לא מוכן עוד פעם לסבול אותו. אוקיי? אני מגיע לישיבה, הרב אומר לי, כנס לחדר, לכיתה, רק תסתכל על משה. אז אני נכנס לכיתה ואני מסתכל על משה, הוא נראה לי כמו כתמול שלשום, לא ראיתי בעיה. אני חוזר לרב, הייתי קצת מתבייש, תלמיד לקוי למידה. אני אומר, הרב, אני לא רואה מה אתה מתכוון בדיוק, מה הבעיה פה עם משה. אז הוא אומר לי, תסתכל בכיפה שלו, תסתכל על הכיפה שלו. אוקיי. אז אני חוזר עוד פעם, אני עושה עוד סיבוב, אני רואה כיפה של משה כתוב באותיות גדולות אדומות בעברית את המילה נירוונה. כתוב נירוונה על הכיפה שלו. אוקיי, חוזר לרב, אני אומר, ראיתי מה שכתוב על הכיפה שלו, שכתוב נירוונה. הרב שואל אותי, צ'סנר, אתה יודע מה זה נירוונה? אז אני התחלתי לחשוב, אמרתי, אני חושב משהו כמו גן עדן להינדואים. זה מה שמפריע לרב, שמביא משהו מתרבות זרה לתוך כותלי הישיבה. רב אומר, לא, זה לא מפריע לי. אז אני פשוט עשיתי אסוציאציות, אני חשבתי על המלון בים המלח, כן, נירוונה, יש בעיה שם, מלון שם, אני יודע, אוכל לא כשר, דיסקו, לא, נירוונה, צ'סנר, מופתע שאתה לא מכיר את זה, נירוונה זאת להקת רוק, ולא סתם להקות רוק, אבל להקה סטנית, של מוזיקה, הרבה מהמוזיקה שלהם זה באמת מוזיקה של השטן, מסרים מתנגדים לישיבה שלנו, אנחנו לא יכולים לסבול את זה פה, הוא עושה פה פרובוקציה. עד היום, באמת, אני לא יודע מאיפה הוא ידע על, כל כך הרבה על נירוונה, כן, אבל זה, הרב אומר לי, אני צריך להעיף אותו מהישיבה. אמרתי לו, בוא נעשה משהו, לפני שמעיפים אותו, אני לא יכול, אני לא אשפיע עליך, אם אתה רוצה, אם אתה מרגיש שזה הקש ששבר את הגמל, אז גב הגמל, בסדר, אבל אולי לפני שנעיף אותו, נדבר איתו פעם אחת, בסדר. אז אנחנו קוראים את משה למשרד, והרב אומר לו, משה, תשמע, אין לך מה להפסיד, אין לך מה להפסיד פה, אני כבר החלטתי שאני מעיף אותך מהישיבה. אני רוצה שתהיה איתי עכשיו אמיתי עד הסוף, ותגיד לי, למה נירוונה כל כך חשוב לך, שאתה מוכן, אני יודע מה זה נירוונה, ואני יודע איזה מוזיקה לא מקובלת, ואתה מביא את זה, ומנסה, אבל למה זה כל כך חשוב שאתה מוכן לסכן את כל העתיד שלך, זה לא טוב לך פה, אתה מצליח בלימודים פה, למה אתה מוכן לזרוק את הכל כדי, בשביל הנירוונה הזאת? בתחילה משה הוא התחמק, אבל לאחר כמה דקות של התחמקות משה התחיל לדבר. הוא אומר, אוקיי, אני אספר לכם נירוונה. והוא דיבר ל-45 דקות, והוא דיבר, נתן לנו הרצאה מאלפת על כל מי שבלהקה. אני זוכר אז למדתי על בן אדם שקוראים לו קורט קוביין, שהתאבד, אבל הוא היה אדם מאוד מאוד מיוחד, ושמעתי מה בם בם בם, והוא אומר, הוא הסביר לנו את התרומה שלהם להיסטוריה של הרוק, ולמה בשבילו נירוונה, אני זוכר אמר את זה, הרב, בשבילך, כמו שאתה מתאהב מדף גמרא, אני מתאהב מנירוונה, ואני יודע שיש הרבה אלימות במילים שלהם, אבל זה איך שאני מרגיש עכשיו, זה טוב לי, זה עושה לי טוב. אנחנו היינו המומים ביכולת שלו באמת לדייק, להסביר, ולאחר ההרצאה הזאת הרב פשוט קצת שכח מהעניין למה הוא הזמין אותו לחדר, והבחור הזה משה, הוא פונה לרב והוא אומר לו, אולי הרב תרצה, אולי הרב תהיה מוכן להקשיב קצת למוזיקה שלהם, כן, ואז תבין למה זה כל כך חשוב בשבילי. ואני זוכר את אותו רגע, הרב, הוא יושב שם והוא מתלבט, לא חושב, באמת ראיתי את המאמר חזל, יש שקונה עולמו בשעה אחת. אני בטוח שהרב אומר, אוקיי, אתה יודע מה, בוא נעשה עסקה בינינו. אתה ביום שישי, כל יום שישי אתה כותב, כל יום חמישי אתה כותב לי את המילים של אחד מהשירים שלהם, או אתה מצלם לי את המילים של שיר אחד שלהם, אני אעבור על זה, כן, ביום שישי, ואם זה מקובל עליי, אז ביום ראשון אנחנו נשוחח על זה, ואני אהיה מוכן להקשיב לשיר איתך, שיר אחד בשבוע. אז אני זוכר את היום ראשון הראשון שהם התחילו את החברותה שלהם בנירוונה. בימים האלה היו 70 תלמידים בבני חייל, ובשעה 11 לפני הצהריים, כאשר משה נכנס לחדר של הרב, אני זוכר 69 תלמידים היו מסביב, כולם אוזן, כי משה הסביר, מה אתה הולך לעשות? אני והרב הולכים להקשיב למוזיקת נירוונה, כן? ואכן הם המשיכו את החברותה שלהם ל... שנה וחצי, באמת כל יום ראשון שיר אחד של נירוונה. הבחור הזה הפך להיות תלמיד מצטיין בגמרא, הוא סיים 5 יחידות בתורה שבעל פה, ציון של 10 בבגרויות שלו, עכשיו אני לא יודעת, שמעתי פעם האחרונה מלמד, הוא לומד באיזה ישיבה גבוהה, הרב הזה כמובן מאז הוא עזב את החינוך ומנגן עכשיו באיזה לקט קרליבך או משהו, אני לא יודע מה, אבל היה פה כניסה ונכונות מאיש חינוך רחוק מאוד להבין סיפור של הילד, להיכנס, ולאחר ההבנה הזאת אני אעשה איתך חוויה מתקנת. ואנחנו רואים שלכל ילד יש סיפור שזה לא קשה להגיע אליו, וזה מה שאנחנו רוצים אכן לעשות. וזה הבסיס, פעם בקצה המזלג, זה הבסיס של הגישה, כמו שקוראים לו נקודה, שאני מתאר את זה יותר לעומק בתוך הספר הילד בתוך השריון. מה שאנחנו נעשה עכשיו, ג'ף יגיד בדיוק את ההוראות לאן להגיע, אבל you know, יש שלוש סדנאות עכשיו. סדנה אחת זה שהמטרה של סדנאות היא לראות איך עובדים בשטח לפי הגישה הזאת. ההרצאה, הסדנה פה בחדר, זה טכניקות פדגוגיות, דידקטיות, עם ילדי ADHD. זה על רב מרדכי רוזנפלד ייתן את זה פה בחדר. ויש סדנה ב' שזה התייחסות בגישת נקודה לילד בבית ספר יסודי. אוקיי, והסדנה השלישית זה התייחסות בגישת נקודה לנער בתיכון, וזה יהיה
בבית הכנסת כאן, לרדת במדרגות כאן וסימנים לאורך כל הדרך. נחזור לכאן
ב-9. אנחנו נחזור לכאן בשעה 9 לסיכום קצר ושאלות ותשובות. אז סיכום קצר, וזה יהיה בשעה 9. מקווה שתהנו ותביא יועץ חינוכי. אנחנו עובדים ביחד כבר 9 שנים. הוא רם מחנך בישיבת בני חייל 8 שנים. והוא עובד באופן ישיר עם תלמידים בכיתות ז' וח', והוא מדריך את הצוות הפדגוגי מז' עד י' ב'. ובמשך השנים הרב מרדכי פיתח בדרך מאוד מאוד מוצלחת גישה, שהגישה הזאת מתחברת עם מה שראינו קצה המזלג, אבל ראינו את תפקידי ניהול הליקויים של ילדי ADHD, במיוחד מסביב ללמידת לימודי קודש. ואנחנו ראינו שסיפור קצר, הילד הממוצע שמגיע לבני חייל מאופיין על ידי רעיון שנתתי לפני שנה, תלמיד מועמד לכיתה ז' מגיע עם ההורים שלו. ואני פסיכולוג קליני, אני באמת לא יודע איך לראיין ילדים ומשפחות כאשר רוצים להתקבל לבית ספר. אז אני ראיתי בטלוויזיה, אני מנהל שואל שאלות, אז אני ניסיתי לעשות את זה. שאלתי את הילד, תגיד, יש משהו שאתה אוהב בבית הספר? לא, אני שונא בית ספר. מקצוע אחד, שונא את כל המקצועות. מורה אחד, אני שונא כל מורה. האמא כמובן יושבת לידו ומתביישת, מתחילה להפוך, והיא מתחילה להגיד לו, תשמע, אתה לא זוכר את מר לוי בכיתה ד' שבאמת אהבת אותו? שנאתי אותו גם כן, את כולם. אני אחר 3 דקות ברעיון הזה, אני קם מסביב לשולחן שלי, הולך לילד, לוחץ לו את היד, אומר לו, מזל טוב, התקבלת לבני חייל, אתה בדיוק התלמיד שאנחנו מחפשים אותו. וזה כרטיס ביקור של רוב התלמידים. מגיעים אלינו מאוד מאוד רחוקים, מנותקים מחוויית הלמידה. מה שרב מרדכי יראה לכם בדקות הבאות, טכניקות שבאמת באמת עובדות לספק את הצרכים הבסיסיים שדיברנו עליהם, הצרכים של שליטה ומסוגלות, של התחברות, וזה עבודה מהשטח. אז אני מקווה שאתם נהנים, ואני מקווה שתוך הדקות הספורות שיש לנו תוכלו לקבל טעם של הדבר.
ערב טוב לכולם. ראשית אני מודה לדוקטור צ'סנר על ההקדמה, א' על ההרצאה שלו, ב' על ההקדמה לקראת הדברים שלי. אני למעשה מתקשה בזמן כל כך קצר להקיף את כל המחשבות שרצות כרגע בתחום הזה, אבל יש כמה דוגמאות שנוכל לראות במשך הזמן שיש לנו פה, ואני אשתדל מאוד להתמקד בדברים שסביב הערב הזה. כמובן שאם יהיו שאלות או איזשהו הערות, אנחנו נשמח לשמוע תוך כדי. הקדמה קצרה. למעשה, אחד התחושות החזקות שאני חווה עם התלמידים, אפשר להוריד טיפה את הווליום? כן? שאני חווה עם התלמידים, זה תחושה של מה שעם ישראל עבר בתקופה האחרונה לפני כחצי שנה, נושא של ההתנתקות. אני מרגיש ניתוק גדול, כפי שהוזכר גם פה, קושי גדול מאוד כאשר אני מדבר על תחום לימודי, לגשת אל התלמידים, לחבר אותם ללימוד, לגרום להם לרצות ללמוד, שהמנורה תרצה אותנו, שנרצה להבריג אותה. כל הדברים האלו מרחפים. במיוחד שניגשים ללימודים בתחום התורני, לימודים שהם בעצם לימודים חלקם מורכבים מאוד, כדוגמת לימוד הגמרא, שזה למעשה אולי הלימוד הכי מורכב שקיים. לימוד שדורש מיומנויות שונות, שפה והפשטה וכו' וכו'. והדברים האלו מאוד 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 קשה להעביר אותם לילדים מתקשים בלמידה. ובכל אופן, אנחנו ננסה לגעת בדברים האלו. אחד מתוך הדברים שמלווים אותי בעבודה, זה מה שנקרא מודל החיר. בקורס קצינים שעברתי, אני זוכר שדיברו תמיד על מודל החיר בכל דבר. גם שאתה יושב בכיתה ולומד, הנושא של להתנהג בצבא במודל של חיל רגלים, זה המודל שמלווה מאוד. והנושא הזה התחדד אצלי דווקא באותם רגעים שבו ישבתי בכיתה בקורס קצינים והייתי צריך בעייפות מרובה לנסות להקשיב, וגם כן אחד המפקדים שלנו עשה כל מיני פעולות מאוד מעניינות שעוררו אותנו, אם נזכיר את זה תוך כדי. דבר נוסף שמלווה אותי, וזה אירוע שהתרחש לפני מספר שנים, אני נכחתי בהרצאה של הפרופסור חיים עומר, הוציא ספר שיקום הסמכות ההורית ועוד שני ספרים נוספים אני חושב, ובאותה הרצאה הוא ניסה לתת לנו כמה טיפים איך להתנהג עם תלמידים מתקשים בלמידה. אז הוא אמר כך, אחרי הרצאה ארוכה עם תיאוריות וכולי, כמה טיפים. הוא אמר, דבר ראשון, להשתמש הרבה עם השקט. שקט יש לו גם עוצמה. דבר שני, להשתמש במבטים. דבר שלישי, וזה המוטו שלו, אתה מנהל בכיתה. הכיתה היא בפעלותך. שום דבר לא ישתנה בלעדיך, והכל מפיך. תמונה לא תזוז בכיתה בלעדיך, וכו' וכו'. לקחתי את הדברים, זה היה בחופש הגדול. אני לוקח, עוד טיפ אחד הוא אמר, להניח מדבקות בתחילת השנה על כל מקום, אתה קובע את המקומות של התלמידים. אתה גם תחליף מתי שאתה רוצה, אתה המנהל. אני מגיע בתחילת השנה, אחרי שהנחתי את המדבקות ערב קודם, הכל מסודר, ובלב שלי שמור אותו מעמד הזה של ההרצאה. וכמובן, אם מדובר בילדים עם כל מיני כישורים מעניינים, נכנסתי לכיתה, 20 תלמידים, כל תלמיד יושב בשולחן בפני עצמו, ואני עמום. תלמידים לא יושבים במקומותיהם, כמו שאני קבעתי. עכשיו, הייתה לי בעיה, שכחתי לרשום איפה כל אחד יושב. אז כמובן כל החבר'ה כוחנים תפסו את הפינות בעמדות מאחורה, כל החנונים המכונים, שהוא מקדימה, כל האלו שרוצים להיות תמיד צמודים למורה, ואני עובד עצות, מה לעשות? מה אני עושה? אני זוכר רק תלמיד אחד או שניים שאיפה הם מקמתי אותם. יום ראשון של השנה, שיעור ראשון, כניסה לכיתה, לא מדבר עם אף אחד, לא אומר שלום עדיין, לא בוקר טוב, לא שנה טובה, מסמן עם האצבע, אתה? סמן. ואז כמו איזשהו תזמורת מסודרת, כולם התחילו לדלג, ואני רואה זה עובר לפה, וזה עובר לפה, וזה עובר לפה. האירוע הזה עשה להם רושם גדול מאוד מאוד מאוד, ואני זוכר עד כדי כך שבמשך כמה חודשים אחר כך קרה אירוע ש... ואני הייתי אפילו קצת מבוהל מזה, מהעוצמה של זה, שתלמיד אחד נפל לו סרגל, הוא הצביע אם אפשר להרים אותו. וזה הפחיד עד כמה העוצמה הייתה חזקה. כמובן שמתלווים לזה עוד הרבה דברים מסביב. טוב, אנחנו ניגש קצת פנימה לתוך הנושא שלנו, ויש לכם לקט של מספר דוגמאות. אני אעבור עם הדוגמאות, ותוך כדי זה גם כן איזשהו דברים שקשורים לעולם של התלמידים. חשוב לציין, אתם רואים לפניכם כרגע דפי עבודה בעצם. אבל דפי העבודה האלו, הם מועברים לתלמידים לא רק בדרך של דף עבודה, אלא גם בדרך של הצגה או צורה שונה מאשר הכתיבה בעצמה. אז אנחנו מתחילים עם הנושא של המשנה וכמה דברים לגבי הנושא הזה. למידת המשנה, אנחנו מחפשים באיזשהו מקום ליצור רגע אצל התלמידים מספר עקרונות. אחד זה מיקוד ובהירות, שניים פירוק וחיבור, והשלוש זה אחידות. אחד הדברים שמלווים בכל דפי העבודה ובצורת החשיבה, ליצור דפוסים קבועים, ליצור בהירות בהעברה שלהם, וכל תהליך ההעברה בדרך של פירוק וחיבור מהפרט אל הכלל, מהכלל אל הפרט, בצורה מאוד מובנית ומסודרת, כך שלא יהיו הפתעות, כי קשה להם מאוד להתרגל לדפוסים חדשים כל הזמן. אז כמובן מבנה הדף מחבר אותנו ישר עם השם והתאריך, אני משתדל תמיד לעשות את זה, ואני מוצא איזשהו עיקרון שאני יכול להשתמש בו באופן קבוע בלמידת המשנה, כמובן בלמידה אחרת גם כן. העיקרון שמצאתי, שמדובר עליו דבר שיודעים אותו, שהמשנה מחולקת לשלושה חלקים עיקריים או לאחד מתוך החלקים. זה מקרה דין סיבה שראשי תיבות מדס, ככה אפשר ככה להמחיש את זה בדרך של מדריך ספורט הידוע, ופה אנחנו נותנים להם קצת לעמוד על הרגליים ומתחילים לעשות קצת התעמלות לעורר אותם כחלק מהשיעור או תוך או באמצע השיעור. זה המדס המפורסם, וכמובן את הכלים, איך אני מזהה מקרה, איך אני מזהה דין, איך אני מזהה סיבה. והנה פתאום נכנס איציק לכיתה מאוחר היום, הוא מאחר. אני אומר לו, איציק השינה, הוא ניגש עומד ככה, ואני שואל אותו, תגיד לי, מה קרה? הוא מתחיל לספר סיפור. הוא איחר כי כך וכך וכך, כי האוטובוס לא הגיע בזמן. אתה יודע מה העונש? או מה התגובה אם לא נשתמש בעונש? כן, אני צריך להישאר שעה אחרי הלימודים. אתה יודע למה? כי איחרתי, או כי ככה הכללים בישיבה. ואז אני עוצר ואומר להם, אתם רואים? גם החיים שלנו בנויים ממקרה דין וסיבה. מה שאני עושה עם הדבר הזה בעצם, אני מנסה לחבר אותם מהלמידה אל ההתנהגות. וזה בעצם מה שדובר פה. הלמידה והתנהגות יש להם בסיס שווה בהרבה מן התחומים, במיוחד אצל הילדים המתקשים. הליקויי למידה ואלו שקשורים לנושא של התנהגות וקשב, כל הדברים האלו מחוברים זה ביחד לזה. והחיבור הזה נעשה תוך כדי הלמידה עצמה. ואז אנחנו משננים המון פעמים. הנה הרב מרדכי, הנה זה המקרה, מה לעשות, הנה הסיבה. מכניסים את זה לדפוס שחוזר עצמו בהרבה תחומים. נמשיך הלאה. הדף הבא הוא כבר מכניס אותנו לדוגמה המעשית של הדבר הזה, ופה אני בזריזות רק אראה לכם, אני רואה שאין לי פה את השקף, אז נדבר על זה בעל פה בקצרה. הדוגמה עצמה מדברת על משנה שקיימת, ואנחנו משתמשים כדי להבין את המשנה בכמה דברים ידועים שהתלמיד לא צריך להבין את התוכן הפנימי של המשנה. הרבה מהתלמידים מפחדים, כפי שדובר, להתמודד, אני לא יודע, אני לא מבין, או שאני יודע הכל, אני לא שווה כלום, לא למדתי אף פעם משנה, אני לא יודע משנה, ואני אומר להם, לא צריכים לדעת כלום. אתם צריכים לחפש אנשים במשנה, את השחקנים במשנה, אתם צריכים לחפש זמנים, אלו דברים שאתם מכירים, מה זה זמן, מה זה איש, בבקשה. ואז הם מחפשים, ולאט לאט מהפעולות הטכניות הפשוטות אנחנו למעשה עוברים לפעולות המורכבות יותר בחשיבה. בשביל זה יש את הטבלה, ואז הם משבצים בעצמם, משלימים את המשנה, מקרה, דין, סיבה, לפי הסדר, ואנחנו נמשיך הלאה בהזרזות רבה. עוד הערה קטנה. לגבי המושגים, חשבתי לעצמי איך אפשר להנחיל מושגים בצורה יעילה וטובה. כמובן מלמדים בשיעור, מדברים, מושג. יום אחד מספר לי המורה למתמטיקה אצלנו שהוא למד למבחן באנגלית. השפה באנגלית קשה לו מאוד. הוא למד באוניברסיטה לתואר שני. הוא מחפש לעצמו דרך, מה הוא עושה? הוא מדביק בכל מקום בבית שלו מילים באנגלית, מילים, מושגים. מהשירותים ועד כל מקום. אז אומר, יפה מאוד, גם אני עושה ככה. מדביק בכל מיני פינות בכיתה את המושגים, בדלת, בחוץ, על המשקוף, על התקרה, איפה שצריך. הם נתקלים בזה כל הזמן, הם חווים את זה כל הזמן, וזה בעצם משמש אותם לשינון וחזרה, מה שהם לא עושים בעצמם הרבה פעמים. נעבור הלאה. עוד דוגמה, שוב פעם, גמרא, מסכת בבא מציע, דוגמה של מקרה דין סיבה. אני פשוט צילמתי לכם כמה דוגמאות, אבל אפשר להמשיך הלאה. עיקרון דומה, המקרה של דין וסיבה הולך על אותו עיקרון שלמדנו. בהמשך זה צילום, אין לי פה אפשרות כרגע עם הפאורפוינט, אבל היה פה שימוש במחשב כדי להסביר את המשנה, ובזרזות רבה עוברים לנושא של תורה. תורה זה שוב פעם מקצוע שהוא מקצוע עיוני, מקצוע שדורש למידה עיונית, וצריך לדעת בין השאר מה צריכים ללמד. בשביל זה בתחילת השנה יש את המושג שנקרא תכנון לימודים, לא ניכנס לזה לעומק, אבל חשוב לי לדעת באופן אישי מה אני רוצה מהכיתה. אני כרגע עוסק במיוחד השנה, השנים האחרונות, בכיתה ז', ח' וט', באופן מעשי גם, ולכן אני צריך מול העיניים שלי לראות, כשאני מתכנן את הלימודים, מה הצרכים של התלמידים, מה אני מלמד. עכשיו, אני יכול לקחת פרק שלם שיש בו המון פרטים ולבחור לי מה אני רוצה מתוך הפרק הזה לקחת איתי. לדוגמה, אם אנחנו רואים שאחד המיומנויות זה לזהות מהי פרשה פתוחה או סתומה, או להכיר אותם ככלי קבוע בתורה. אני לוקח את זה כדבר שאני רוצה ללמד בשיעור הזה. את החומר פחות ידעו, יותר ידעו, תלוי ביכולת, זה מה שאני רוצה כרגע. אני רוצה שהם ידעו גם כן מיקום פרק ופסוק, אני מתרגל אותם לחפש פה ולחפש שם, לחפש פה ולחפש שם. הם לא אוהבים לפתוח ספר. אני מריץ אותם באיזה מילה מתחיל הפסוק הזה, בפרק הזה, הם פותחים, מחפשים בתנך או בחומש, הם מתחברים ישר לתוך החומש עצמו. עכשיו, אני תוך כדי זה גם משתף אתכם בכמה דברים שאני עושה כדי לעורר את התלמידים בשיעור עצמו. דבר ראשון, אם אני מגיע למבוי סתום ואני מרגיש שאני עומד מול עיניים בועות או דברים כאלו שעייפים או שהמורה משעמם וכולי, אני מבקש מכולם לסגור את הספרים, ניתן לעשות סיבוב בחוץ, אם זה כל הכיתה, ניתן להעמיד אותם, ויש לנו כמה תרגילים לשחרור, אני מסביר להם את הקשר בין העורקים פה, הזרימת הדם וכולי, עושים כמה תרגילים, קופצים, עודים, חוזרים חזרה, פותחים את הספרים מחדש, והנה אנחנו בתוך הכיתה. אם תלמיד אחד, אפשר להגיד, הולך לשומר, תגיד לו איזה משהו מסוים, תחזור, אני אחר כך אבדוק אם אמרת, הוא עושה את הריצה, חוזר, הוא יתעורר, הוא איתנו. טוב, אז פה יש לכם טבלת מיומנויות שאתם יכולים, אתם ואתן יכולים להשתמש בהם, להעמיד אותם בצורה ברורה מולכם. שימו לב, למעלה יש את הפאנל הזה, זה הפאנל שבו לקחתי אותו מהחוברת של בערי, אם אתם מכירים, ברקאי. ושם, למעשה, בפאנל הזה, גם אני, כמי שמתכנן את הלמידה, וגם התלמיד, כמי שלומד, הוא רואה מולו כל הזמן את הדבר הזה. זה נמצא מעל הלוח, וכאשר אני מגיע לעשרת המכות, ואני נמצא במכת צפרדע, אני מסמן מעל הלוח שם איפה שאנחנו נמצאים, ואז התלמיד עצמו יודע בעצם שהוא לא, שמכת צפרדע הייתה אחרי אדם הראשון ולא לפניה, כי הם גם את זה מבלבלים. אז אני בונה להם רצף, הם רואים את הכלל ואת הפרט באותו רגע, הכל נמצא לפניהם, ואני גם יכול לעשות בדיקת ערנות כל הזמן. אם התלמיד החלש, אני אדבר איתו על מיקום כרגע כללי יותר. איזה מכה אנחנו נמצאים, מה הנושא? התלמיד החזק יותר יענה לי תשובות יותר פרטניות. ככה אני נמצא בכמה רמות בשיעור עצמו מול הכיתה. זה התרגול. אני עובר לעמוד הבא, אין לי כאן את המספרים לפני, אז אתם תראו את זה כבר על השקף. זה פשוט תרגול של אותו פאנל, ופה מתווסף דבר נוסף. במשך השנה, לפחות בתקופה הראשונה, על כל דף בתורה הם מקבלים את הפאנל עם המושג שנקרא מקם עצמך. שוב פעם, תלמידים, חלקם מתקשים יותר, חלקם מתקשים פחות. איפה אני נמצא עכשיו? אז הם כבר יודעים שהם בשיעור תורה. אני הרבה פעמים מחסיר את השם של החומש, שם של הפרשה, את השם שלהם הם רשמו, דרך אגב, את השם לא תמיד הם רושמים. אחד הסיבות שאני רושם תמיד שם ותאריך כדי שהם יתחברו למשימה שלהם. המשימה קיימת, אתה יודע, את השם שלך אתה מכיר? תרשום. כי הרבה פעמים הם נמנעים, יושבים מולי, אני רואה אחרי כמה דקות ילד בוהה, הוא לא נמצא, הוא לא יתחבר אפילו, תרשום את השם. תאריך, מה התאריך שואלים אותי? זה מונח פה על הלוח. אבל הוא שואל אותי, מה התאריך? אני צריך להגיד לו, לא. מסמן לו פה. וככה הם מתרגלים, מקם עצמך, הוא ממקם את עצמו לפי נושא כללי, יציאת מצרים, אם אנחנו בוא נגיד כאן תלונות אוכל, הדוגמה הראשונה, יציאת מצרים זה הנושא הכללי, נושא משני זה, מה זה נושא משני לדעתכם? לכו עם החץ למעלה והעליון עד הר סיני, פרשת בשלח, וכמובן המקפרק למעלה, ומיקוד נושא זה תלונות אוכל. אוקיי, הלאה, אנחנו ממשיכים הלאה לדף הבא. פה יש לנו דוגמה של שוב פעם אין שקף, אבל תראו, מכת צפרדע, אני אוהב לעבוד המון עם סימוני מרקרים. הרבה מהתלמידים מתקשים בכתיבה, המרקר הוא צבעוני, הוא מעניין, ואני מבקש מהם לסמן במקום לרשום בהרבה מן המקרים, למרות שאת הכתיבה אנחנו לא מזניחים. אני נותן להם את דף העבודה, והם מסמנים במרקר. דבר ראשון, המשימה הראשונה, סמן את שם המכה. שוב פעם, תלמידים לא מחוברים, מסמנים מה? שם המכה, דבר פשוט, צפרדע. מחפשים את המילה צפרדע בכל מקום, רושמים אותה. אחר כך עוברים הלאה. ואז כבר למשהו יותר מורכב, את התיאור של המכה, ואני מסביר להם איך לזהות את התיאור של המכה בתוך הדף עצמו. ותגובת פרעה, ולדף הזה מלווה איזושהי טבלה מסודרת שהם עובדים עליה, עם התגובה, עם ההתראה, עם כל הדברים מסביב, זה במקביל. תוך כדי הלמידה, אני הרבה פעמים מסתובב בכיתה, גם כשאני מסביר. ואני מצאתי לנכון שזה גם כן מעורר אותם. כי כאשר אתה עומד בצד אחד כל הזמן ומדבר, זה מעייף אותם. אני מסתובב לידם, מסביבם, והרבה פעמים אני הופך להיות אפילו האדם שעומד מאחורה בקיר, והם מסתכלים על הלוח, והם למעשה חווים אותי כמו איזה טייפ. אני מדבר, הם בלוח, אני מבקש מתלמידים לענות, להסתכל, להתייחס. זה מאוד מעורר, מאוד נותן גוון מעניין. נעבור הלאה לדף הבא. שוב פעם תראו למעלה, לא כתוב שם חומש, לא כתוב פרשה, לא כתוב פרק, הם ממלאים בעצמם. פה הזכרתי לכם תרגול של מקם עצמך, ואיפה מתחיל קטע, איפה נגמר קטע, איפה מתחיל קטע, איפה נגמר קטע, הרבה תרגולים. הרבה פעמים אני נותן לילד רשימה של תרגול כזה לעשות, כי אני רואה שהוא זקוק לזה הרבה, חלק עם בעיות קריאה, עם בעיות ריכוז, כל מה שקשור לזה. שימו לב, טוב, אנחנו נתייחס לזה בהמשך. יש כאן כמה פרטים נוספים שנראה את זה בהמשך, בזריזות רבה. נעבור הלאה לנביא. עוד פרט אחד לגבי ערנות. אני ממנה תלמידים שהם מחלקים את הדף, את הדפים, ומשהו נוסף, פרס. יש ילד שמקבל, מי שנגיד מוכן ראשון או מכין את הציוד, אבל הוא נותן את הדף המקורי שאני הבאתי מהבית, שהוא מודפס במחשב, ואז הם רבים מי יקבל אותו, ואז יש כאן עוד פעם איזו נקודת עוררות מסוימת תוך כדי עבודה. כן. העקרונות, זה מיועד לכיתה זין וח', העקרונות אבל אפשר לקחת אותם ולהגדיל אותם גם לכיתות הגבוהות. גם לכיתות הגבוהות. ספר נביא, שימו לב, יש פה משהו מאוד לכאורה פשוט. שתי שאלות מרכזיות, על מי מדובר ומה כתוב עליו. שתי שאלות פשוטות. השאלות האלו הן שאלות שהן למעשה גם כלי כדי להפיק מהתלמידים את הנושא ואת הרעיון המרכזי. אני יכול לעשות את זה על פסוק אחד, ואני יכול לעשות את זה על פרק שלם. על מה מדובר ומה כתוב על זה. מדובר על כך וכך, על דוד שנלחם על צבאת דוד ושלמה, מה כתוב שהוא עשה כך וכך וכך. יש להם כלים, הם שואלים את עצמם על מה מדובר, מה כתוב עליו, על מי מדובר, מה כתוב עליו. רצוי להזכיר מה שדוקטור צ'סנר הזכיר פה, שהתלמידים שלנו זקוקים להרבה דרבון חיצוני כדי להגיע למה שהם צריכים להגיע, את המנגנון שמכסה אותם, את כל העטיפה הזאת, והם לא עושים, והם צריכים גבולות, והם צריכים את הדחיפה. אנחנו צריכים איזה כלי שהם יוכלו לשלוף אותו בעצמם ולהעביר אליהם את השרבית, ולא כל הזמן ללוות אותם. אני מחפש כל הזמן את העקרונות האלו. אני מדובר מה כתוב, אני מדובר מה כתוב, וככה הם מתרגלים את זה בעצמם. ואפשר סיכום בדרך של קלוז ודברים מהסוג הזה. אני רוצה לדלג בזריזות, אם אפשר, לגמרא, ותדלגו עד לקטע הזה, בבקשה, בהמשך. הגמרא זה החלק הכי מורכב, אני אזדרז. קשה מאוד ללמד גמרא, כי יש הרבה הרבה דברים ללמד בגמרא. מצד אחד, מצד שני, הגמרא מגוונת ואפשר להתמקד, כמו שאנחנו אומרים, מה אני רוצה להפיק היום מהילד הזה? מה אני רוצה ללמד אותו? מה חשוב לי שהוא ידע היום, או הכיתה תדע, או הילד הספציפי ידע, תלוי איך אנחנו עומדים. שוב פעם, עיקרון פשוט שאנחנו רואים אותו, תנאים והמוראים, אני מנסה ללמד אותם עיקרון, הוא הולך, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, שהם יזהו בעצמם איפה כתוב קטע שהוא שייך לתנאים, מהמשנה, משנה, ברייתא, תוספתא, וקטע שהוא מזוהה עם הגמרא עצמה, לשון הגמרא. אז פה הם לומדים כללים בעצמם, עובדים עם מרקרים, והם מקבלים דף גמרא, הם מסמנים בעצמם. שוב פעם, יש את העיקרון, כתוב בעברית, חכמים, החכם, מכונה רבי, לא תמיד זה נכון, אבל שוב פעם אנחנו מנסים לכוון אותם בדרך הזאת, ועוד איזה כלי להתחבר לדף הזה, שהוא, כידוע לכם, אחד הדפים המפחידים לתלמידים, כשהיה למידה, הכל נראה כאן כמו איזה ערימת מילים מפחידה. אוקיי, עוברים הלאה, אני אעבור על הדבר הזה, אני לא אעבור עליו עכשיו, כי הוא ארוך ואפשר לראות אותו אחר כך, אתם בעצמכם, איזשהו הדרכה, כן. אתם דיברת על מה שראינו קודם? כן, אז רגע, אני אחזור לזה. את מדברת על הדבר הזה? כן. אוקיי. אז דבר ראשון, מתחילים בקטעים קטנים. דבר שני, אני נותן להם מילון עם הדפים על המילים שאנחנו נפגשים איתם. דבר שלישי, בדרך כלל ילד, ברוב המקרים, יזהה, היא לא מתקשה מאוד בקריאה, יזהה מה נקראת מילה עברית ומה לא, מותר לו גם לטעות קצת. מה שחשוב לי שהוא עושה את המאמץ לפגוש את זה. הוא יודע, נגיד, שכל המילים בעברית שייכות לקטע של המשנה. עכשיו, זה לא סתם נאמר, כי בתוך הגמרא עצמה יש דינמיקה כל הזמן בין המשנה לגמרא. זה כל התהליך. יש את המשנה, אחר כך הגמרא מביאה שאלה על המשנה, ומביאה דיון בתוך הגמרא עצמה וחוזרת למשנה, כלומר הדינמיקה קיימת בהרבה מן המקרים, ואם הם רואים את זה כמו מפת תבלית כזאת, זה הרבה יותר ברור. כאשר אני גם עובד הרבה עם דפים צבעוניים על הלוח, אני מצמיד את זה, ואז צבע ורוד נגיד זה תנאים, וצבע ירוק זה המוראים, וזה למעלה יותר, זה למטה יותר, זה משתנה לפי הגובה, לפי הזמן שלהם, ההופעה שלהם, משלב עוד כמה דברים בתוכה. נמשיך הלאה קדימה קצת. לגבי הגמרא, חשוב לי פשוט להראות לכם איזשהו דגם מסוים של עבודה. שימו לב לדבר הזה. אתם, יש לכם את הדף הזה? יש לכם? הגעתם אליו? כן. אז ככה. דבר ראשון, אמרנו אחידות. הם מקבלים איזשהו דגם אחיד לעבודה, אני קורא לזה מחסנית. המחסנית הזאת, הם מכירים אותה. אני אומר מחסנית ואני לא צריך להגיד יותר. טק, 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 טק. שוב פעם, פעולות טכניות פשוטות. להגדיר את הקטע בסוגריים, מהתחלה לסוף. אחר כך, לסמן את החכמים. שוב פעם, שמות, קל מאוד לזהות שמות בתוך הגמרא. לא תמיד, אבל קל יותר. אחר כך, לרשום את החכמים, כי הם השחקנים הראשיים במרכאות בתוך הגמרא. לאחר מכן, תוחמים כל קטע וקטע. סליחה, אני דילגתי פה. יש פה פשוט שינוי בסדר. לסמן במרקר את התחנות, ואחר כך סיום ביחידת משמעות. לא משנה, פשוט מחלקים את הגמרא לכמה קטעים. התחנות האלו הם למעשה השמות של תחילת כל קטע וקטע בגמרא. והם לומדים לזהות אותם לפי שמות של חכמים, לפי מילות פתיחה, לפי כל מיני מילים שפותחות את הגמרא. עכשיו בוא נראה איך זה יוצא. זה הקטע של הגמרא שמופיע כרגע, הוא מופיע פה. אני רגע מזיז. הוא מופיע פה, אבל פה הם רואים את זה, הם פשוט נבלים. זה אתה מופיע פה למעלה באיזשהו מקום, אמר רבא, אני נותן להם את זה, יש להם את הקטע פה בגמרא, ואז הם עושים את הפעולות הבאות. הפעולות האלו בעצם זה הפעולות של השמות, התחום של הגמרא, לסמן בכל יחידת משמעות, יחידה בעלת משמעות בגמרא, לסמן אותה, ושמות התחנות. וכמובן כל תחנה יש לה משמעות. אם אני אנסה להבין מה זה המילה כדי, זה לסיבה, וכל שוב פעם אני עובר בכל מילה ומילה, והלכתה, זה בא להביע הלכה.
המישור החיצוני זה נותן הבאה לשלושה מישורים פנימיים, שהראשון זה ליקויים בתפקידי ניהול, שזה ראינו שישה הדברים שראינו בתחילת ההרצאה, כמו זיכרון פעיל ששכחתי על זה, אבל זה ליקויים בדברים האלה, ליקויים בתפקידי ניהול, קוגניציה מעוותת ודינמיקה רגשית הרסנית, ש כל מעגל שאנחנו יוצרים עם הילד. ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מנסים לעשות התערבות. ההתערבות צריך להיות, אנחנו קוראים לזה עיקרון המתקן המרכזי, כמדריך להתערבות בבית הספר ובבית. העיקרון הוא שברגע שאנחנו יכולים לראות את מה שאנחנו קוראים את הסיפור האישי של הילד, נתיב הנקודה, איך כתוצאה מתפקידי נורולוגיים לקויים הילד פיתח איזה מין אינטראקציות שליליות, מחשבות שליליות כלפי עצמו וכלפי הסביבה, וזה גרם למעגל הרסני הזה. ברגע שאנחנו מבינים את הסיפור האישי של הילד, אנחנו יכולים לנקוט, אנחנו מבינים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לספק לו בבית הספר או בבית, ובבית, את החוויה המתקנת. מה אומר? זה אומר שפה אני אספק לו חוויה הפוכה מזה. למשל, היום אני הייתי בבית ספר והצוות דיברה על ילדה מסוימת, שהילדה הזאת יש לה את הכל, כל טוב בעולם. האמא אומרת שיש לה רק דברים טובים, הם עושים את הכל בשביל הילדה הזאת, כן, נותנים לה את הכל, אבל לא מבינים למה היא לא מצליחה לרסן את עצמה ולווסת את התגובות שלה, והיא מגיבה כל הזמן בדרך מאוד מאוד קיצונית ושלילית לכל מיני דברים שונים. הילדה הזאת התפתחה מנגנון הגנה כלפי החברות שלה בכיתה, לגבי המורות שלה, היא אומרת, היא מתפרצת, אומרת, אתם כולכם שונאים אותי, כן, ואני, כולכם שונאים אותי פה, ו פשוט מתפרצת, מתפרצת. הילדה הזאת, אנחנו מגלים די מהר, מגלים די מהר שהסיפור שלה זה היא ילדה בכיתה ו' עכשיו, שסובלת ברור כל הסימנים של הפרעות בקשב וריכוז. הם נתנו לה את הכל ההורים, חוץ מהסבר ליכולת שלה או לחוסר יכולת שלה לבסט את התגובות, ובלי הסבר ש למה היא לא מצליחה? נכון, הם הורים טובים, הם לא הורים רעים, הורים מאוד מאוד טובים, אבל לילדה היא לא מבינה למה היא לא מצליחה לווסת, לרסן התנהגויות, למה היא מתפרצת, למה היא כל כך קיצונית בתגובות שלה. ובגלל שאין לה סיבה, אין לה הסבר, אז היא נותנת הסבר, והיא אומרת שאתם שונאים אותי, אבל באמת היא אומרת שאני שונאת את עצמי. אני שונאת את עצמי כי אינני מסוגלת, אני כל הזמן מתסכל את הוריי ואת מוריי, ואינני מסוגלת ואין לי שום הסבר למה, חוץ מזה שאני רע, או אין לי סיבה. היא לא יודעת, הבלבול הזה. אנחנו כותבים סיפורים על כל ילד, והמורים הם הם הסופרים פה. המורה כותב סיפור על הילד, מבין מה הסיפור שיכול להסביר את ההתנהגות הזאת. מורה שמוכן להיכנס עמוק לעולם הפנימי של הילד הוא מורה שאכן עושה שינוי, וזאת היא הדרך לעבוד עם ADHD. זה דורש צורך להבין את הסיפור האישי, שהבסיס של הסיפור זה בסיס נורולוגי. אני אסיים את הקטע שלי עם סיפור שמאפיין בעיני מורה שבאמת עשה מאמץ להבין, להיכנס לעולם הפנימי של הילד. ומעשה שהיה לפני הרבה שנים בישיבת בני חייל, בשנים הראשונות שלנו, היה ילד אחד שמאוד בעייתי, ילד בכיתה י', מאוד קשה. אנחנו היינו בבית ספר השביעי שלו, כל זה מאוד מאוד היפראקטיבי מאוד שלו, בעיות ריסון מאוד מאוד גדולים, צורך לגירוי ברמה מאוד גבוהה. יום אחד אני מקבל טלפון מראש הישיבה דאז, שהוא מתקשר אליי והוא אומר לי, דוקטור צ'סנר, אתה חייב להגיע לישיבה עכשיו. למה? כי אני לא יכול לסבול את משה לי יותר. עכשיו הוא חצה את הגבול פעם האחרונה, לא מוכן עוד פעם לסבול אותו. Okay? אני מגיע לישיבה, הרב אומר לי, כנס לחדר, לכיתה, רק תסתכל על משה. אז אני נכנס לכיתה ואני מסתכל על משה, הוא נראה לי כתמול שלשום, לא ראיתי בעיה. אני חוזר לרב, הייתי קצת מתבייש, תלמיד לקוי למידה. אני אומר, הרב, אני לא רואה מה אתה מתכוון בדיוק, מה הבעיה פה עם משה. אז הוא אומר לי, תסתכל בכיפה שלו, תסתכל על הכיפה שלו. אוקיי. Okay. אז אני חוזר עוד פעם, אני עושה עוד סיבוב, אני רואה בכיפה של משה כתוב באותיות גדולות אדומות בעברית את המילה נירוונה. כתוב נירוונה על הכיפה שלו. אוקיי, חוזר לרב, אני אומר, ראיתי מה שכתוב על הכיפה שלו, שכתוב נירוונה. הרב שואל אותי, צ'סנר, אתה יודע מה זה נירוונה? אז אני התחלתי לחשוב, אמרתי, אני חושב משהו כמו גן עדן להינדואים. זה מה שמפריע לרב, שמביא משהו מתרבות זרה לתוך כותלי הישיבה. רב אומר, לא, זה לא מפריע לי. אז אני פשוט עשיתי אסוציאציות, אני חשבתי על המלון בים המלח, כן, נירוונה, יש בעיה שם, מלון שם, אני יודע, אוכל לא כשר, דיסקו, לא, נירוונה, צ'סנר, מופתע שאתה לא מכיר את זה. נירוונה זאת להקת רוק, ולא סתם להקות רוק, אבל להקה סטנית, של מוזיקה, הרבה מהמוזיקה שלהם זה באמת מוזיקה של השטן, מסרים מתנגדים לישיבה שלנו, אנחנו לא יכולים לסבול את זה פה, הוא עושה פה פרובוקציה. עד היום, באמת, אני לא יודע מאיפה הוא ידע על, כל כך הרבה על נירוונה, כן, אבל זה, הרב אומר לי, אני צריך להעיף אותו מהישיבה. אמרתי לו, בוא נעשה משהו לפני שמעיפים אותו, אני לא יכול, אני לא אשפיע עליך. אם אתה רוצה, אם אתה מרגיש שזה הקש ששבר את הגמל, אז גב הגמל, בסדר, אבל אולי לפני שנעיף אותו נדבר איתו פעם אחת. בסדר. אז אנחנו קוראים את משה למשרד, והרב אומר לו, משה, תשמע, אין לך מה להפסיד, אין לך מה להפסיד פה, אני כבר החלטתי שאני מעיף אותך מהישיבה. אני רוצה שתהיה איתי עכשיו אמיתי עד הסוף, ותגיד לי, למה נירוונה כל כך חשוב לך, שאתה מוכן, אני יודע מה זה נירוונה, ואני יודע איזה מוזיקה לא מקובלת, ואתה מביא את זה, ומנסה, אבל למה זה כל כך חשוב שאתה מוכן לסכן את כל העתיד שלך, זה לא טוב לך פה, אתה מצליח בלימודים פה, למה אתה מוכן לזרוק את הכל כדי, בשביל הנירוונה הזאת? בתחילה משה הוא התחמק, אבל לאחר כמה דקות של התחמקות משה התחיל לדבר. הוא אומר, אוקיי, אני אספר לכם נירוונה. והוא דיבר ל-45 דקות, והוא דיבר, נתן לנו הרצאה מאלפת על כל מי שבלהקה. אני זוכר אז למדתי על בן אדם שקוראים לו קורט קוביין שהתאבד, אבל הוא היה אדם מאוד מאוד מיוחד, ושמעתי מה בם בם בא, והוא אומר, הוא הסביר לנו את התרומה שלהם להיסטוריה של הרוק, ולמה בשבילו נירוונה, אני זוכר אמר את זה, הרב, בשבילך, כמו שאתה מתאהב מדף גמרא, אני מתאהב מנירוונה. ואני יודע שיש הרבה אלימות במילים שלהם, אבל זה איך שאני מרגיש עכשיו, זה טוב לי, זה עושה לי טוב. אנחנו היינו המומים ביכולת שלו באמת לדייק, להסביר, ולאחר ההרצאה הזאת, הרב פשוט קצת שכח מהעניין למה הוא הזמין אותו לחדר, והבחור הזה, משה, הוא פונה לרב, והוא אומר לו, אולי הרב תרצה, אולי הרב תהיה מוכן להקשיב קצת למוזיקה שלהם, כן, ואז תבין למה זה כל כך חשוב בשבילי. ואני זוכר את אותו רגע, הרב, הוא יושב שם והוא מתלבט, לא חושב, באמת ראיתי את המאמר חזל, יש שקונה עולמו בשעה אחת. אני בטוח שהרב אומר, אוקיי, אתה יודע מה, בוא נעשה עסקה בינינו. אתה ביום שישי, כל יום שישי, אתה כותב, כל יום חמישי, אתה כותב לי את המילים של אחד מהשירים שלהם. אתה מצלם לי את המילים של שיר אחד שלהם. אני אעבור על זה, כן, ביום שישי, ואם זה מקובל עליי, אז ביום ראשון אנחנו נשוחח על זה, ואני אהיה מוכן להקשיב לשיר איתך, שיר אחד בשבוע. אז אני זוכר את היום ראשון הראשון שהם התחילו את החברותה שלהם בנירוונה. בימים האלה היו 70 תלמידים בבני חייל, ובשעה 11 לפני הצהריים, כאשר משה נכנס לחדר של הרב, אני זוכר 69 תלמידים היו מסביב, כולם אוזן, כי משה הסביר, מה אתה הולך לעשות? אני והרב הולכים להקשיב למוזיקת נירוונה, כן? ואכן הם המשיכו את החברותה שלהם שנה וחצי, באמת כל יום ראשון שיר אחד של נירוונה. הבחור הזה הפך להיות תלמיד מצטיין בגמרא, הוא סיים 5 יחידות בתורה שבעל פה, ציון של 10 בבגרויות שלו. עכשיו אני לא יודע, שמעתי פעם אחרונה הוא לומד באיזה ישיבה גבוהה. הרב הזה כמובן מאז הוא עזב את החינוך ומנגן עכשיו איזה לקט קרליבך או משהו, אני לא יודע מה, אבל היה פה כניסה ונכונות מאיש חינוך רחוק מאוד להבין סיפור של הילד, להיכנס, ולאחר ההבנה הזאת אני אעשה איתך חוויה מתקנת. ואנחנו רואים שלכל ילד יש סיפור שזה לא קשה להגיע אליו, וזה מה שאנחנו רוצים אכן לעשות. וזה הבסיס, פעם בקצה המזלג, זה הבסיס של הגישה, כמו שקוראים לו נקודה, שאני מתאר את זה יותר לעומק בתוך הספר, הילד בתוך השריון. מה שאנחנו נעשה עכשיו, ג'ף יגיד בדיוק את ההוראות לאן להגיע, אבל you know, יש 3 סדנאות עכשיו. סדנה אחת זה שהמטרה של סדנאות היא לראות איך עובדים בשטח לפי הגישה הזאת. ההרצאה שהסדנה פה בחדר זה טכניקות פדגוגיות, דידקטיות עם ילדי ADHD. זה על רב מורדכי רוזנפלד ייתן את זה פה בחדר. ויש סדנה ב' שזה התייחסות בגישת נקודה לילד בבית ספר יסודי.
כאן, לצאת מכאן וישר בפרוסדור.
אוקיי, והסדנה השלישית זה התייחסות בגישת נקודה לנער בתיכון, וזה יהיה
בבית הכנסת כאן, לרדת במדרגות כאן ולרדת שלטים וסימנים לאורך כל הדרך.
אוקיי.
נחזור לכאן
ב-9. אוקיי. Okay, אנחנו נחזור לכאן בשעה 9 לסיכום קצר ושאלות ותשובות. אז זה סיכום קצר וזה יהיה בשעה 9. מקווה שתהנו ויועץ חינוכי, אנחנו עובדים ביחד כבר 9 שנים. הוא רם מחנך בישיבת בני חייל 8 שנים, והוא עובד באופן ישיר עם תלמידים בכיתות זין וחט, והוא מדריך את הצוות הפדגוגי מזין עד י"ב. ובמשך השנים הרב מורדכי פיתח בדרך מאוד מאוד מוצלחת גישה שהגישה הזאת מתחברת עם מה שראינו בקצה המזלג, אבל ראינו את תפקידי ניהול הליקויים של ילדי ADHD, במיוחד מסביב ללמידת לימודי קודש. ואנחנו ראינו שסיפור קצר, הילד הממוצע שמגיע לבני חייל, מופיין על ידי רעיון שנתתי לפני שנה, תלמיד מועמד לכיתה זין מגיע עם ההורים שלו. ואני פסיכולוג קליני, אני באמת לא יודע איך לראיין ילדים ומשפחות כאשר רוצים להתקבל לבית ספר. אז אני ראיתי בטלוויזיה, אני מנהל שואל שאלות, אז אני ניסיתי לעשות את זה. שאלתי את הילד, תגיד, יש משהו שאתה אוהב בבית הספר? לא, אני שונא בית ספר. מקצוע אחד, שונא את כל המקצועות. מורה אחד, אני שונא כל מורה. האמא כמובן יושבת לידו ומתביישת, מתחילה להפוך, והיא מתחילה להגיד לו, תשמע, אתה לא זוכר את מר לוי בכיתה ד' שבאמת אהבת אותו? שנאתי אותו גם כן, את כולם. אני אחר 3 דקות ברעיון הזה, אני קם מסביב לשולחן שלי, הולך לילד, לוחץ לו את היד, אומר לו, מזל טוב, התקבלת לבני חייל, אתה בדיוק התלמיד שאנחנו מחפשים אותו. וזה כרטיס ביקור של רוב התלמידים. מגיעים אלינו מאוד מאוד רחוקים, מנותקים מחוויית הלמידה. מה שרב מורדכי יראה לכם בדקות הבאות, טכניקות שבאמת באמת עובדות לספק את הצרכים הבסיסיים שדיברנו עליהם, הצרכים של שליטה ומסוגלות, של התחברות, וזה עבודה מהשטח. אז אני מקווה שאתם נהנים, ואני מקווה שתוך הדקות הספורות שיש לנו תוכלו לקבל טעם של הדבר.
ערב טוב לכולם. ראשית אני מודה לדוקטור צ'סנר על ההקדמה, א' על ההרצאה שלו, ב' על ההקדמה לקראת הדברים שלי. אני למעשה מתקשה בזמן כל כך קצר להקיף את כל המחשבות שרצות כרגע בתחום הזה, אבל יש כמה דוגמאות שנוכל לראות במשך הזמן שיש לנו פה, ואני אשתדל מאוד להתמקד בדברים שסביב הערב הזה. כמובן שאם יהיו שאלות או איזשהו הערות, אנחנו נשמח לשמוע תוך כדי. הקדמה קצרה. למעשה, אחד התחושות החזקות שאני חווה עם התלמידים, אפשר להוריד טיפה את הווליום? כן? שאני חווה עם התלמידים, זה תחושה של מה שעם ישראל עבר בתקופה האחרונה לפני כחצי שנה, נושא של ההתנתקות. אני מרגיש ניתוק גדול, כפי שהוזכר גם פה, קושי גדול מאוד כאשר אני מדבר על תחום לימודי, לגשת אל התלמידים, לחבר אותם ללימוד, לגרום להם לרצות ללמוד, שהמנורה תרצה אותנו, שנרצה להבריג אותה. כל הדברים האלו מרחפים. במיוחד שניגשים ללימודים בתחום התורני, לימודים שהם בעצם לימודים חלקם מורכבים מאוד, כדוגמת לימוד הגמרא, שזה למעשה אולי הלימוד הכי מורכב שקיים. לימוד שדורש מיומנויות שונות, שפה והפשטה וכו' וכו', והדברים האלו מאוד 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 קשה להעביר אותם, ילדים מתקשים בלמידה. ובכל אופן, אנחנו ננסה לגעת בדברים האלו. אחד הדברים שמלווים אותי, אחד מתוך הדברים שמלווים אותי בעבודה, זה מה שנקרא מודל החיר. בקורס קצינים שעברתי, אני זוכר שדיברו תמיד על מודל החיר בכל דבר. גם שאתה יושב בכיתה ולומד, אתה, הנושא של להתנהג בצבא במודל של חיל רגלים, זה המודל שמלווה מאוד. והנושא הזה התחדד אצלי דווקא באותם רגעים שבו ישבתי בכיתה בקורס קצינים, והייתי צריך בעיפות מרובה לנסות להקשיב, וגם כן אחד המפקדים שלנו עשה כל מיני פעולות מאוד מעניינות שעוררו אותנו, אם נזכיר את זה תוך כדי. דבר נוסף שמלווה אותי, וזה אירוע שהתרחש לפני מספר שנים, אני נכחתי בהרצאה של הפרופסור חיים עומר, הוציא ספר שיקום הסמכות ההורית ועוד שני ספרים נוספים אני חושב, ובאותה הרצאה הוא ניסה לתת לנו כמה טיפים איך להתנהג עם תלמידים מתקשים בלמידה. אז הוא אמר כך, אחרי הרצאה ארוכה עם תיאוריות וכולי, כמה טיפים. הוא אמר, דבר ראשון, להשתמש הרבה עם השקט. שקט יש לו גם עוצמה. דבר שני, להשתמש במבטים. דבר שלישי, וזה המוטו שלו, אתה מנהל בכיתה, הכיתה היא בפעלותך, שום דבר לא ישתנה בלעדיך והכל מפיך, תמונה לא תזוז בכיתה בלעדיך וכו' וכו'. לקחתי את הדברים, זה היה בחופש הגדול. אני לוקח, סליחה, עוד טיפ אחד, הוא אמר להניח מדבקות בתחילת השנה על כל מקום. אתה קובע את המקומות של התלמידים, אתה גם תחליף מתי שאתה רוצה, אתה המנהל. אני מגיע בתחילת השנה אחרי שהנחתי את המדבקות ערב קודם, הכל מסודר, ובלב שלי שמור אותו מעמד הזה של ההרצאה. וכמובן, אם מדובר בילדים עם כל מיני כישורים מעניינים, חסתי לכיתה 20 תלמידים, כל תלמיד יושב בשולחן בפני עצמו, ואני עמום. תלמידים לא יושבים במקומותיהם, כמו שאני קבעתי. עכשיו, הייתה לי בעיה, שכחתי לרשום איפה כל אחד יושב. אז כמובן כל החבר'ה כוחנים תפסו את הפינות בעמדות מאחורה, כל החנונים המכונים, שהוא מקדימה, כל האלו שרוצים להיות תמיד צמודים למורה, ואני עובד עצות, מה לעשות? מה אני עושה? אני זוכר רק תלמיד אחד או שניים שאיפה הם מקמתי אותם. יום ראשון של השנה, שיעור ראשון, כניסה לכיתה, לא מדבר עם אף אחד, לא אומר שלום עדיין, לא בוקר טוב, לא שנה טובה, מסמן עם האצבע, אתה? מסמן. ואז כמו איזשהו תזמורת מסודרת, כולם התחילו לדלג, ואני רואה זה עובר לפה, וזה עובר לפה, וזה עובר לפה. האירוע הזה עשה להם רושם גדול מאוד מאוד מאוד, ואני זוכר עד כדי כך שבמשך כמה חודשים אחר כך קרה אירוע ש... ואני הייתי אפילו קצת מבוהל מזה, מהעוצמה של זה, שתלמיד אחד נפל לו סרגל, הוא הצביע אם אפשר להרים אותו. וזה הפחיד עד כמה העוצמה הייתה חזקה. כמובן שמתלווים לזה עוד הרבה דברים מסביב. טוב, אנחנו ניגש קצת פנימה לתוך הנושא שלנו, ויש לכם לקט של מספר דוגמאות, אני אעבור עם הדוגמאות, ותוך כדי זה גם כן איזשהו דברים שקשורים לעולם של התלמידים. חשוב לציין, אתם רואים לפניכם כרגע דפי עבודה בעצם. אבל דפי העבודה האלו, הם מועברים לתלמידים לא רק בדרך של דף עבודה, אלא גם בדרך של הצגה או צורה שונה מאשר הכתיבה בעצמה. אז אנחנו מתחילים עם הנושא של המשנה וכמה דברים לגבי הנושא הזה. למידת המשנה, אנחנו מחפשים באיזשהו מקום ליצור, רגע, אצל התלמידים מספר עקרונות. אחד זה מיקוד ובהירות. שניים, פירוק וחיבור. והשלוש זה אחידות. אחד הדברים שמלווים בכל דפי העבודה ובצורת החשיבה, ליצור דפוסים קבועים, ליצור בהירות בהעברה שלהם, וכל תהליך ההעברה בדרך של פירוק וחיבור מהפרט אל הכלל, מהכלל אל הפרט, בצורה מאוד מובנית ומסודרת, כך שלא יהיו הפתעות. כי קשה להם מאוד להתרגל לדפוסים חדשים כל הזמן. אז כמובן מבנה הדף מחבר אותנו ישר עם השם והתאריך, אני משתדל תמיד לעשות את זה. ואני רוצה איזשהו עיקרון שאני יכול להשתמש בו באופן קבוע בלמידת המשנה. כמובן בלמידה אחרת גם כן. העיקרון שמצאתי, שמדובר עליו, דבר שיודעים אותו, שהמשנה מחולקת לשלושה חלקים עיקריים או לאחד מתוך החלקים. זה מקרה דין סיבה שראשי תיבות מדס, ככה אפשר ככה להמחיש את זה בדרך של מדריך ספורט הידוע, ופה אנחנו נותנים להם קצת לעמוד על הרגליים ומתחילים לעשות קצת התעמלות לעורר אותם כחלק מהשיעור או, תוך, או באמצע השיעור. זה המדס המפורסם. וכמובן את הכלים, איך אני מזהה מקרה, איך אני מזהה דין, איך אני מזהה סיבה. והנה פתאום נכנס איציק לכיתה מאוחר היום, הוא מאחר. אני אומר לו, איציק השינה, הוא ניגש עומד ככה, ואני שואל אותו, תגיד לי, מה קרה? הוא מתחיל לספר סיפור. הוא איחר כי כך וכך וכך, כי האוטובוס לא הגיע בזמן. אתה יודע מה העונש? או מה התגובה אם לא נשתמש בעונש? כן, אני צריך להישאר שעה אחרי הלימודים. אתה יודע למה? כי אחרתי, או כי ככה הכללים בישיבה. ואז אני עוצר ואומר להם, אתם רואים? גם החיים שלנו בנויים ממקרה, דין וסיבה. מה שאני עושה עם הדבר הזה בעצם, אני מנסה לחבר אותם מהלמידה אל ההתנהגות. וזה בעצם מה שדובר פה. הלמידה והתנהגות יש להם בסיס שווה בהרבה מן התחומים, במיוחד אצל הילדים המתקשים. הליקויי למידה ואלו שקשורים לנושא של התנהגות וקשב, כל הדברים האלו מחוברים זה ביחד לזה. והחיבור הזה נעשה תוך כדי הלמידה עצמה. ואז אנחנו משננים המון פעמים. הנה הרב מרדכי, הנה זה המקרה, מה לעשות, הנה הסיבה. מכניסים את זה לדפוס שחוזר עצמו בהרבה תחומים. נמשיך הלאה. הדף הבא הוא כבר מכניס אותנו לדוגמה המעשית של הדבר הזה. ופה אני בזריזות רק אראה לכם, אני רואה שאין לי פה את השקף, אז נדבר על זה בעל פה בקצרה. הדוגמה עצמה מדברת על משנה שקיימת, ואנחנו משתמשים כדי להבין את המשנה בכמה דברים ידועים שהתלמיד לא צריך להבין את התוכן הפנימי של המשנה. הרבה מהתלמידים מפחדים, כפי שדובר, להתמודד, אני לא יודע, אני לא מבין, או שאני יודע הכל, אני לא שווה כלום, לא למדתי אף פעם משנה, אני לא יודע משנה, ואני אומר להם, לא צריכים לדעת כלום. אתם צריכים לחפש אנשים במשנה, את השחקנים במשנה, אתם צריכים לחפש זמנים, אלו דברים שאתם מכירים, מה זה זמן, מה זה איש, בבקשה. ואז הם מחפשים, ולאט לאט מהתעולות הטכניות הפשוטות אנחנו למעשה עוברים לפעולות המורכבות יותר בחשיבה. בשביל זה יש את הטבלה, ואז הם משבצים בעצמם, משלימים את המשנה, מקרה, דין, סיבה, לפי הסדר, ואנחנו נמשיך הלאה בהזרזות רבה. עוד הערה קטנה. לגבי המושגים, חשבתי לעצמי, איך אפשר להנחיל מושגים בצורה יעילה וטובה? כמובן, מלמדים בשיעור, מדברים, מושג, מושג. יום אחד מספר לי המורה למתמטיקה אצלנו, שהוא למד, למבחן באנגלית. השפה באנגלית קשה לו מאוד. הוא למד באוניברסיטה, לתואר שני, מחפש לעצמו דרך, מה הוא עושה? הוא מדביק בכל מקום בבית שלו מילים באנגלית, מילים מושגים, מהשירותים ועד כל מקום. אז הוא אומר, יפה מאוד, גם אני עושה ככה. מדביק בכל מיני פינות בכיתה את המושגים, בדלת, בחוץ, על המשקוף, על התקרה, איפה שצריך. הם נתקלים בזה כל הזמן, הם חווים את זה כל הזמן, וזה בעצם משמש אותם לשינון וחזרה, מה שהם לא עושים בעצמם הרבה פעמים. נעבור הלאה. עוד דוגמה, שוב פעם, גמרא, מסכת בבא מציע, דוגמה של מקרה דין סיבה. אני פשוט צילמתי לכם כמה דוגמאות, אבל אפשר להמשיך הלאה. עיקרון דומה, המקרה של דין וסיבה הולך על אותו עיקרון שלמדנו. בהמשך זה צילום, אין לי פה אפשרות כרגע עם הפאורפוינט, אבל היה פה שימוש במחשב כדי להסביר את המשנה, ובזרזות רבה עוברים לנושא של תורה. תורה זה שוב פעם מקצוע שהוא מקצוע עיוני, מקצוע שדורש למידה עיונית, וצריך לדעת בין השאר מה צריכים ללמד. בשביל זה בתחילת השנה יש את המושג שנקרא תכנון לימודים, לא ניכנס לזה לעומק, אבל חשוב לי לדעת באופן אישי מה אני רוצה מהכיתה. אני כרגע עוסק במיוחד השנה, שנים האחרונות, בכיתה ז' ח' וט', באופן מעשי גם, ולכן אני צריך מול העיניים שלי לראות, כשאני מתכנן את הלימודים, מה הצרכים של התלמידים, מה אני מלמד. עכשיו, אני יכול לקחת פרק שלם שיש בו המון פרטים ולבחור לי מה אני רוצה מתוך הפרק הזה לקחת איתי. לדוגמה, אם אנחנו רואים שאחד המיומנויות זה לזהות מהי פרשה פתוחה או סתומה, או להכיר אותם ככלי קבוע בתורה, אני לוקח את זה כדבר שאני רוצה ללמד בשיעור הזה. את החומר פחות ידעו, יותר ידעו, תלוי ביכולת, זה מה שאני רוצה כרגע. אני רוצה שהם ידעו גם כן מיקום פרק ופסוק, אני מתרגל אותם לחפש פה ולחפש שם, לחפש פה ולחפש שם. הם לא אוהבים לפתוח ספר, אני מריץ אותם באיזה מילה מתחיל הפסוק הזה בפרק הזה, הם פותחים, מחפשים בתנך או בחומש, הם מתחברים ישר לתוך החומש עצמו. עכשיו אני תוך כדי זה גם משתף אתכם בכמה דברים שאני עושה כדי לעורר את התלמידים בשיעור עצמו. דבר ראשון, אם אני מגיע למבוי סתום ואני מרגיש שאני עומד מול עיניים בועות או דברים כאלו שעייפים או שהמורה משעמם וכולי, אני מבקש מכולם לסגור את הספרים, ניתן לעשות סיבוב בחוץ, אם זה כל הכיתה, ניתן להעמיד אותם, ויש לנו כמה תרגילים לשחרור, אני מסביר להם את הקשר בין העורקים פה, הזרימת הדם וכולי, עושים כמה תרגילים, קופצים, עודים, חוזרים חזרה, פותחים את הספרים מחדש, והנה אנחנו בתוך הכיתה. אם תלמיד אחד, אפשר להגיד, הולך לשומר, תגיד לו איזה משהו מסוים, תחזור, אני אחר כך אבדוק אם אמרת, הוא עושה את הריצה, חוזר, הוא יתעורר, הוא איתנו. טוב, אז פה יש לכם טבלת מיומנויות שאתם יכולים, אתם ואתן יכולים להשתמש בהם, להעמיד אותם בצורה ברורה מולכם. שימו לב, למעלה יש את הפאנל הזה, זה הפאנל שבו לקחתי אותו מהחוברת של בערי, אם אתם מכירים, ברקאי. ושמה, למעשה, בפאנל הזה, גם אני, כמי שמתכנן את הלמידה, וגם התלמיד, כמי שלומד, הוא רואה מולו כל הזמן את הדבר הזה. זה נמצא מעל הלוח, וכאשר אני מגיע לעשרת המכות, ואני נמצא במכת צפרדיה, אני מסמן מעל הלוח שם איפה אנחנו נמצאים, ואז התלמיד עצמו יודע בעצם שמכת צפרדיה הייתה אחרי האדם הראשון ולא לפניה, כי הם גם את זה מבלבלים. אז אני בונה להם רצף, הם רואים את הכלל ואת הפרט באותו רגע, הכל נמצא לפניהם, ואני גם יכול לעשות בדיקת ערנות כל הזמן. אם התלמיד החלש, אני אדבר איתו על מיקום כרגע כללי יותר, איזה מכה אנחנו נמצאים, מה הנושא. התלמיד החזק יותר יענה לי תשובות יותר פרטניות. ככה אני נמצא בכמה רמות בשיעור עצמו מול הכיתה. זה התרגול. אני עובר לעמוד הבא, אין לי כאן את המספרים לפני, אז אתם תראו את זה כבר על השקף. זה פשוט תרגול של אותו פאנל, ופה מתווסף דבר נוסף. במשך השנה, לפחות בתקופה הראשונה, על כל דף בתורה הם מקבלים את הפאנל עם המושג שנקרא מקם עצמך. שוב פעם, תלמידים, חלקם מתקשים יותר, חלקם מתקשים פחות. איפה אני נמצא עכשיו? אז הם כבר יודעים שהם בשיעור תורה. אני הרבה פעמים מחסיר את השם של החומש, שם של הפרשה, את השם שלהם הם רשמו. דרך אגב, את השם לא תמיד הם רושמים. אחד הסיבות שאני רושם תמיד שם ותאריך, כדי שהם יתחברו למשימה שלהם. המשימה קיימת, אתה יודע, את השם שלך אתה מכיר? תרשום. כי הרבה פעמים הם נמנעים, יושבים מולי, אני רואה אחרי כמה דקות ילד בוהה, הוא לא נמצא, הוא לא התחבר אפילו. תרשום את השם. תאריך, מה התאריך שואלים אותי? זה מונח פה על הלוח. אבל הוא שואל אותי, מה התאריך? אני צריך להגיד לו? לא. מסמן לו פה. וככה הם מתרגלים, מקם עצמך, הוא ממקם את עצמו לפי נושא כללי, יציאת מצרים. אם אנחנו בוא נגיד כאן תלונות אוכל, הדוגמה הראשונה, יציאת מצרים זה הנושא הכללי, נושא משני זה, מה זה נושא משני לדעתכם? לכו עם החץ למעלה בעליון, עד הר סיני, פרשת בשלח, וכמובן המקפרק למעלה, ומיקוד נושא זה תלונות אוכל. אוקיי, הלאה. אנחנו ממשיכים הלאה לדף הבא. פה יש לנו דוגמה של ה... שוב פעם אין שקף, אבל תראו, מכת צפרדיה. אני אוהב לעבוד המון עם סימוני מרקרים. הרבה מהתלמידים מתקשים בכתיבה, המרקר הוא צבעוני, הוא מעניין, ואני מבקש מהם לסמן במקום לרשום בהרבה מן המקרים, למרות שאת הכתיבה אנחנו לא מזניחים. אני נותן להם את דף העבודה, והם מסמנים במרקר. דבר ראשון, המשימה הראשונה, סמן את שם המכה. שוב פעם, תלמידים לא מחוברים, מסמנים מה? שם המכה, דבר פשוט, צפרדיה. מחפשים את המילה צפרדיה בכל מקום, רושמים אותה. אחר כך עוברים הלאה. ואז כבר למשהו יותר מורכב. את התיאור של המכה, ואני מסביר להם איך לזהות את התיאור של המכה בתוך הדף עצמו. ותגובת פרעה, ולדף הזה מלווה איזושהי טבלה מסודרת שהם עובדים עליה, עם התגובה, עם ההתראה, עם כל הדברים מסביב. זה במקביל. תוך כדי הלמידה, אני הרבה פעמים מסתובב בכיתה, גם כשאני מסביר. ואני מצאתי לנכון שזה גם כן מעורר אותם. כי כאשר אתה עומד בצד אחד כל הזמן ומדבר, זה מעייף אותם. אני מסתובב לידם, מסביבם, והרבה פעמים אני הופך להיות אפילו האדם שעומד מאחורה בקיר, והם מסתכלים על הלוח, והם למעשה חווים אותי כמו איזה טייפ. אני מדבר, הם בלוח, אני מבקש מתלמידים לענות, להסתכל, להתייחס. זה מאוד מעורר, מאוד נותן גוון מעניין. נעבור הלאה לדף הבא. שוב פעם, תראו למעלה, לא כתוב שם חומש, לא כתוב פרשה, לא כתוב פרק, הם ממלאים בעצמם. פה הזכרתי לכם תרגול של מקם עצמך, ואיפה מתחיל קטע, איפה נגמר קטע, איפה מתחיל קטע, איפה נגמר קטע. הרבה תרגולים, הרבה פעמים אני נותן לילד רשימה של תרגול כזה לעשות, כי אני רואה שהוא זקוק לזה הרבה, חלק עם בעיות קריאה, עם בעיות ריכוז, כל מה שקשור לזה. שימו לב, טוב, אנחנו נתייחס לזה בהמשך. יש כאן כמה פרטים נוספים שנראה את זה בהמשך בזריזות רבה. נעבור הלאה לנביא. עוד פרט אחד לגבי ערנות. אני ממנה תלמידים שהם מחלקים את הדף, את הדפים, ומשהו נוסף, פרס. יש ילד שמקבל, מי שנגיד מוכן ראשון או מכין את הציוד, והוא נותן את הדף המקורי שאני הבאתי מהבית, שהוא מודפס במחשב, ואז הם רבים מי יקבל אותו, ואז יש כאן עוד פעם איזו נקודת עוררות מסוימת תוך כדי העבודה.
כן.
העקרונות, זה מיועד לכיתה ז' וח', העקרונות אבל אפשר לקחת אותם ולהגדיל אותם גם לכיתות הגבוהות. גם לכיתות הגבוהות. ספר נביא, שימו לב, יש פה משהו מאוד לכאורה פשוט. שתי שאלות מרכזיות, על מי מדובר ומה כתוב עליו. שתי שאלות פשוטות. השאלות האלו הן שאלות שהן למעשה גם כלי כדי להפיק מהתלמידים את הנושא ואת הרעיון המרכזי. אני יכול לעשות את זה על פסוק אחד, ואני יכול לעשות את זה על פרק שלם. על מה מדובר ומה כתוב על זה. מדובר על כך וכך, על דוד שנלחם ב, על צוואת דוד לשלמה, מה כתוב שהוא עשה כך וכך וכך. יש להם כלים, הם שואלים את עצמם על מה מדובר, מה כתוב עליו, על מי מדובר, מה כתוב עליו. רצו להזכיר מה שדוקטור צ'סנר הזכיר פה, שהתלמידים שלנו זקוקים להרבה דרבון חיצוני כדי להגיע למה שהם צריכים להגיע, את המנגנון שמחסה אותם, את כל העטיפה הזאת, והם לא עושים, והם צריכים גבולות, והם צריכים את הדחיפה. אנחנו צריכים איזה כלי שהם יוכלו לשלוף אותו בעצמם ולהעביר אליהם את השרביט, ולא כל הזמן ללוות אותם. אני מחפש כל הזמן את העקרונות האלו. אני מדובר מה כתוב, אני מדובר מה כתוב, וככה הם מתרגלים את זה בעצמם. ואפשר סיכום בדרך של קלוז ודברים מהסוג הזה. אני רוצה לדלג בזריזות, אם אפשר, לגמרא, ותדלגו עד לקטע הזה, בבקשה, בהמשך. הגמרא זה החלק הכי מורכב, אני אזדרז. קשה מאוד ללמד גמרא, כי יש הרבה הרבה דברים ללמד בגמרא. מצד אחד, מצד שני, הגמרא מגוונת, ואפשר להתמקד, כמו שאנחנו אומרים, מה אני רוצה להפיק היום מהילד הזה. מה אני רוצה ללמד אותו, מה חשוב לי שהוא ידע היום, או הכיתה תדע, או הילד הספציפי ידע, תלוי איך אנחנו עומדים. שוב פעם, עיקרון פשוט שאנחנו רואים אותו, תנאים והמוראים, אני מנסה ללמד אותם עיקרון, הוא הולך, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, שהם יזהו בעצמם איפה כתוב קטע שהוא שייך לתנאים, מהמשנה, משנה, ברייתא, תוספתא, וקטע שהוא מזוהה עם הגמרא עצמה, לשון הגמרא. אז פה הם לומדים כללים בעצמם, עובדים עם מרקרים, והם מקבלים דף גמרא, הם מסמנים בעצמם. שוב פעם, יש את העיקרון, כתוב בעברית, חכמים, החכם מכונה רבי, לא תמיד זה נכון, אבל שוב פעם אנחנו מנסים לכוון אותם בדרך הזאת, ועוד איזה כלי להתחבר לדף הזה, שהוא, כידוע לכם, אחד הדפים המפחידים לתלמידים, כשהיה למידה, הכל נראה כאן כמו איזה ערימת מילים מפחידה. אוקיי. עוברים הלאה. אני אעבור על הדבר הזה, אני לא אעבור עליו עכשיו, כי הוא ארוך ואפשר לראות אותו אחר כך. אתם בעצמכם. איזשהו הדרכה. כן. אתם דיברת על מה שראינו קודם? כן. אז רגע, אני אחזור לזה. את מדברת על הדבר הזה? כן. אוקיי. אז דבר ראשון, מתחילים בקטעים קטנים. דבר שני, אני נותן להם מילון עם הדפים על המילים שאנחנו נפגשים איתם. דבר שלישי, בדרך כלל ילד, ברוב המקרים, יזהה, לא מתקשה מאוד בקריאה, יזהה מה נקראת מילה עברית ומה לא, מותר לו גם לטעות קצת. מה שחשוב לי שהוא עושה את המאמץ לפגוש את זה. הוא יודע, נגיד, שכל המילים בעברית שייכות לקטע של המשנה. עכשיו, זה לא סתם נאמר, כי בתוך הגמרא עצמה יש דינמיקה כל הזמן בין המשנה לגמרא. זה כל התהליך. יש את המשנה, אחר כך הגמרא מביאה שאלה על המשנה, ומביאה דיון בתוך הגמרא עצמה וחוזרת למשנה. כלומר, הדינמיקה קיימת בהרבה מן המקרים, ואם הם רואים את זה כמו מפת תבליט כזאת, זה הרבה יותר ברור. כאשר אני גם עובד הרבה עם דפים צבעוניים על הלוח, אני מצמיד את זה, ואז צבע ורוד נגיד זה תנאים, וצבע ירוק זה המוראים, וזה למעלה יותר, זה למטה יותר, זה משתנה לפי הגובה, לפי הזמן שלהם, ההופעה שלהם, משלב עוד כמה דברים בתוכם. נמשיך הלאה קדימה קצת. לגבי הגמרא, חשוב לי פשוט להראות לכם איזשהו דגם מסוים של עבודה. שימו לב לדבר הזה. אתם, יש לכם את הדף הזה? יש לכם? הגעתם אליו? כן. אז ככה. דבר ראשון, אמרנו אחידות. הם מקבלים איזשהו דגם אחיד לעבודה. אני קורא לזה מחסנית. המחסנית הזאת, הם מכירים אותה. אני אומר מחסנית ואני לא צריך להגיד יותר. טק, 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 טק. שוב פעם, פעולות טכניות פשוטות. להגדיר את הקטע בסוגריים מהתחלה לסוף, אחר כך לסמן את החכמים, שוב פעם, שמות, קל מאוד לזהות שמות בתוך הגמרא, לא תמיד אבל קל יותר, אחר כך לרשום את החכמים כי הם השחקנים הראשיים במרכאות בתוך הגמרא, לאחר מכן תוחמים כל קטע וקטע, סליחה אני דילגתי פה, יש פה פשוט שינוי בסדר, לסמן במרקר את התחנות, ואחר כך סיום ביחידת משמעות. לא משנה, פשוט מחלקים את הגמרא לכמה קטעים. התחנות האלו הם למעשה השמות של תחילת כל קטע וקטע בגמרא. והם לומדים לזהות אותם לפי שמות של חכמים, לפי מילות פתיחה, לפי כל מיני מילים שפותחות את הגמרא. עכשיו בוא נראה איך זה יוצא. זה הקטע של הגמרא שמופיע כרגע, הוא מופיע פה. אני רגע מזיז. הוא מופיע פה. אבל פה הם רואים את זה, הם פשוט נבלים. זה מופיע פה למעלה באיזשהו מקום, אמר רבא, אני נותן להם את זה, יש להם את הקטע פה בגמרא, ואז הם עושים את הפעולות הבאות. הפעולות האלו בעצם זה הפעולות של השמות, התחום של הגמרא, לסמן בכל יחידת משמעות, יחידה בעלת משמעות בגמרא, לסמן אותה, ושמות התחנות. וכמובן כל תחנה יש לה משמעות. אם אני אנסה להבין מה זה המילה כדי, זה לסיבה, וכל שוב פעם אני עובר בכל מילה ומילה, והלכתה, זה בא להביע הלכה.
ראשי תיבות לנורולוגיה.